היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של לוטאקס, והפעם אירחתי את ניר אלפסי, מתכנת עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בתעשייה, היה גם בנטפליקס וגם לאחרונה בהיפו, והוא חזר לארץ לפני כ-4 שנים אחרי עשור בחול עם המשפחה שלו. דיברנו בין היתר על המסע האישי של ניר, מסקנות ועצות לחיים, וכמובן מנטורינג, כי ניר הוא לא רק אדם מרתק ואיש שיחה רהוט, הוא גם מנטור אישי שלי. והוא הכשיר אותי גם לתת מנטורינג לאנשים נוספים, ודיברנו גם למקומות האלה, איך לתת הערות, לתת ביקורת ולחוות PR, עד לרמה של תקשורת, שיפור של תרבות ארגונית, ומתי יודעים שהגיע הזמן לעזוב חברה ולחפש את ההרפתקה החדשה. השיחה הייתה מרתקת בעיניי, ופשוט כיף תמיד לדבר עם אדם כל כך מנוסה, להוט, שאוהב ופשוט חי את המקצוע. מקווה שתהנו, תהיה איך למתחילים. ניר, תודה רבה שהצטרפת לנו לעוד פרק של לוטאקס. איפה אנחנו תופסים אותך היום?
לשמחתי לא היה כבר כמה ימים אזעקות, אז יחסית רגוע. מגיע סוף שבוע אצלנו, אתה יודע, יום חמישי. זה במקום טוב, הייתי אומר. מצב רוח טוב.
יופי, פנטסטי. אז בוא, לפני שנתחיל ככה לדבר, יש לנו כאן הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים, שאני אשמח שנגיע להם. באופן כללי, אתה יודע שאני רואה אותך כמנטור, ואחד הסיבות שאני היום חי את החיים שלי איפה שאני נמצא. אני, אגב, אילולא אתה, אני הייתי היום בקליפורניה, כנראה די אומלל ובסטוק קריירה די שונה. אז אני אסיר תודה לך בהמון דרכים. אתה באופן כללי עשית רילוקיישן משלך, ונדבר על זה. אז לפני שנתחיל, תוכל לספר קצת עליך, לקהל המאזינים שם?
בכיף. אז אני מהנדס תוכנה כבר קרוב ל-20 שנה. בסביבות 2009 עשינו רילוקיישן לבאריה, וגרנו שם קרוב ל-11 שנים. השפקתי לעבוד שם ב3 חברות, החברה שעשתה לי את הרילוקיישן. אחרי זה עבדתי 4 שנים באיזה סטארט-אפ קטן שבטח לא שמעתם עליהם, שקוראים לנטפליקס. ואחרי 4 שנים בנטפליקס עברתי לעבוד בהיפו, שזאת חברה אמריקאית, אבל ששני ישראלים הקימו אותה בארצות הברית, בבאריה. הספקתי לעבוד בארצות הברית 2 בהיפו, ואז הגענו לנקודה שבה החלטנו, זהו, אנחנו חייבים לחזור עכשיו לארץ. זה היה כבר איזה 2 רצוף שכל פעם אנחנו אומרים שנה הבאה. הילדים כבר הגיעו לגילאים כאלה של תחילת בית ספר, והבנו שכמה שאנחנו יותר מחכים, זה רק יהיה יותר קשה, המעבר בשבילהם. אז אמרנו, זהו, די, חייבים ללכת. אני חושב שהפרדות הטובות זה בדרך כלל פרדות שאתה נפרד, שאתה לא מרגיש שלגמרי מיצית, שכאילו היית רוצה עוד, ובגישה הזאת הייתי בהיפו באותו זמן, ניגשתי אז למי שהיה CTO, אמרתי לו, תשמע, אני יודע שאני רק 2 בהיפו, וכמו שאתה יודע, אני אוהב את החברה, אני אוהב את האנשים, אבל אני חייב ללכת. אנחנו ברמה אישית, אני פשוט חייב לחזור חזרה לארץ ועכשיו, ותודה רבה, היה אחלה רן, ומאוד נהניתי. ואז הוא הסתכל עליי, אומר לי, תגיד לי, אתה דפוק? אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? באתי לתת לך התראה של עוד 5 חודשים אני עובר לארץ, כאילו, בשביל שנתכנן מבחינת פרויקטים, שאני לא אשאיר שום דבר באוויר והכל. למה אתה מדבר כך? אז הוא אמר לי, מה אתה מקשקש? אתה תמשיך לעבוד ברימוט ויהיה בסדר. עכשיו, קצת לקונטקסט, זה היה לפני הקורונה, אז לעבוד ברימוט ועוד בסטארט-אפ זה היה משהו שהיה ממש לא מקובל. אפילו לא בסטארט-אפ, בנטפליקס הם בזמנו, כל ה-R&D היה באותו מקום, הם בנו עוד ועוד בניינים וגדלו. אני חושב שבסוף הקמפוס שלהם שם היה, לא יודע כמה, 7 בניינים, רק בשביל שכל האנג'ינים, והבניינים היו גם מחוברים בקשרים, גיליים, שאתה תוכל לא רק לעבור בין הבניינים בקומת קרקע, אלא גם מקומה שלישית או משהו, אתה יכול לעבור מבניין לבניין. פשוט שכל המהנדסים יהיו נגישים אחד לשני, שתוכל להיות תקשורת טובה וקלה, ואתה יכול בכיף לקפוץ לאיזה ארגון אחר, לתפוס את המהנדס שם, לדבר אותו טיפה ולחזור. אז והרעיון של שמישהו יעבוד מרחוק, יותר מ, אתה יודע, פעם בכמה זמן ספורדי, לא היה כל כך נקלט. אבל נפלתי על CTO שהיה אחלה, והוא אמר לי, תשמע, אני סומך עליך לגמרי, שאם מאיזושהי סיבה זה לא יעבוד, אז אתה תבוא להגיד לי שזה לא עובד, ואם זה מה שאנחנו יכולים לשנות, נשנה, ואם לא, אז עדיין ניפרד כידידים, אבל יש לך כאילו את כל הטראסט שלי, שאתה תגרום לזה לעבוד. ואז סוף 2019, עברתי לחזרה לארץ, זה היה מעבר מרגש ומלחיץ בו זמנית, אחרי 11 שנים של ארצות הברית, ועל המזל שלנו, 3 חודשים אחרי שעברנו לפה, פרצה הקורונה. זה היה ממש 3 חודשים שבהם הספקנו להתארגן מחדש על דירה, על ריהוט לכל הדירה, לסדר מסגרות לבנות, לסגור כל העניינים של הביטוחים, קופות חולים, בתי ספר, רגנים, כל הדברים שצריך להתארגן בכזה רילוקיישן הפוך, הספקנו לעשות, וממש אני חושב שבאותו שבוע שפרצה הקורונה, אשתי אמרה לי בדיוק, תראה איזה יופי, בדיוק אמרנו את כל הזה, הגענו למלוכה ולהנחלה, אפשר פשוט להתגלגל רגיל, בלי ללכת לקנות עוד משהו באיקאה ולהרכיב וזה, וממש כמה ימים אחרי שהיא אמרה את זה, פרצה הקורונה, ונפלנו למציאות חדשה. וזה אני חושב די level the playground, כאילו ברגע שפרצה הקורונה, פתאום כולם הפכו להיות רימוט, אז האתגר שאני חוויתי בשלושה חודשים האחרונים פתאום נהיה קצת יותר קל, כי פתאום כולם בזום, כולם מהבית. הדבר היחידי שלי היה יותר קשה מן הסתם זה שהייתי ב-10 שעות הפרשי זמנים, אבל חוץ מזה זה ממש, היה לי ממש טוב. כאילו מאוד, מאוד שמחתי שלמזלי, התארגנתי מראש עם משרד בבית בתור עובד רימוט, ואז בקורונה הייתי מסודר ולא... לא הייתי צריך להתעקע כמו הרבה מאוד אנשים מסביב לעולם. וזהו, מאז אני עדיין באיפו, פשוט בישראל. מאז הספקתי להסיק עוד כמה אנשים, ואז עוד איזה מישהו, עוד מהנדס חזר, וקים פה צוות, והתחלנו להסיק פה מרקטינג, ובשלב פתחנו פה כבר משרד שהגיע ל-30-35 אנשים, בסי שלו. וזהו, זה פחות או יותר הסיפור שלי של השנים האחרונות פחות.
וואו, יש... המון המון אינסייטס ממש מעניינים, ואני יכול, אפשר לקחת את השיחה הזאת להמון מקומות, אבל אם כבר התחלת לדבר על רימוט, לעבוד מהמשרד, יש לך עכשיו משרד בארץ, איך אתה מרגיש לעומת עבודה בארץ לעומת רימוט? אתה מעדיף רימוט היום בעולם פוסט-קוביד, או שהייבריד?
אז אני חושב שהייבריד זה האידיאלי, כמו כל דבר, אתה יודע, אנחנו המהנדסים, אין אצלנו נכון ולא נכון, אין סילבר בולט, יש טרייד-אופים, נכון בכל החלטה. מישהו חכם אמר לי את זה שבוע שעבר, נדמה לי יתה. זוכר? זה נכון לגמרי לכל דבר, אז יש טרייד-אופים גם בזה. אני חושב שההייבריד זה נותן את הטוב מכל העולמות. מן הסתם, החיסרון שאתה בבית זה כל הקטע של התקשורת והקטע החברתי. זה קצת מנתק אותך. זה קצת מנתק אותך, לפי מה שהבנתי מחברים שלי שהם או שיש להם חברות, או שהם מנהלים בדרגים גבוהים, הם טוענים שזה גם מאוד מוריד לויאליות של העובד לחברה, כשהוא עובד מהבית, שזה הניסיון שלהם. כאילו אתה יותר לעצמך, אתה יותר, כשאתה עובד מהבית, שאתה יותר דומה לקונטרקטור מאשר לעובד חברה בהתנהלות. אז זה חיסרון מבחינת החברה מן הסתם. אני חושב היתרונות שלי, אני חושב שאת היתרונות לא צריך להתחיל לספור פה, כי כולם מכירים אותם, מבחינתי הם עדיין לוקחים. אני חושב שבמיוחד כשיש ילדים שהם עוד בגיל שאתה רוצה לבלות איתם והם רוצים לבלות איתך, שזה לפני הגיל הטיפש 16, זה יתרון עצום לעבוד מהבית, במיוחד בעבודה שהיא גמישה כמו שהיה לי, שזה לעבוד מול ארצות הברית, אז זה היה די בשעות שלי או בלילה, אז זה נתן לי המון פתח באמצע היום ללכת ללוות טיולים בבית ספר, להביא אותם בית ספר, להכין להם צהריים, לשבת לאכול איתם צהריים, לקשקש קצת, להקפיץ לחוגים. לי זה, אני חושב שהכמה שנים האלה הם היו מעולים מבחינתי, ולא הייתי מחליף את זה. כלומר, אין מצב שהייתי חוזר עכשיו לפול טיים מהמשרד. ללכת היברידי זה נראה לי פתרון די טוב, שאם אתה יום או מים במשרד, אז עדיין יש לך גם את החברה, גם כן יש לך איזשהו סוג של תקשורת יותר עמוקה עם אנשים, כי אתה מכיר אותם ונמצא איתם במשרד בכל אופן, אבל זה עדיין נותן לך את הגמישות בשאר הזמן של לעבוד בצורה קצת יותר פרוסה ומותאמת, ולנצל את הזמן שלך במקום על קומיוט ולהיות שעות על הכביש, לנצל את הזמן הזה לטובת הצרכים האישיים שלך. אני חושב שזה טוב מאוד, איך קוראים לזה? וואלה בלה, work life balance. אני חושב שזה באמת, אם את השעה הקומיוט לכל כיוון תיקח לי, אפילו רק לעשות כושר, לא יודע מה, לקרוא קצת, לעשות דברים שיהיו טובים לך לנשמה, אז גם החברה וגם אתה תקבלו בן אדם שהוא הרבה יותר בריא, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר פרודוקטיבי, הרבה יותר מאושר ושמח, ומפיץ סביבו את זה גם.
נכון.
אז מבחינתי זה המינון הנכון, צריך להיות, זה צריך להיות הייבריד. הוויכוח עם, על כמה ימים כבר אפשר להתווכח, אבל זה צריך להיות משהו שהוא בין לבין.
זה מאוד מעניין אותי לשמוע דווקא, אז החוויה שלי זה שלי גם יצא לעבוד בהיפו רימוט מהארץ, בטיימזון של 10 שעות הפרש, שזה היה לי מאוד קשה. כלומר, הייתי כל יום מתחיל לעבוד באיזה 11 עד חצות, פחות או יותר. וזה היה מאוד מאוד קשוח, וכמעט, והצלחתי להשיג המון דברים. הצלחתי לגרום להרבה מאוד שינויים, דווקא בשעות הקטנות של הלילה. ועוד הייתי בבית של ההורים, והיה הרבה מאוד רע שהייתי צריך להתמודד איתו, זה גם היה תוך כדי קוביד. וכשעברתי לחול, ויצא לי להגיע למשרדים, אבל אני עדיין, אני גר באוסטין, כשרוב ה-R&D נמצא בקליפורניה. והטיים דיפרנס הוא לא משנה, הוא זניח, אבל העובדה שעדיין הייתי רימוט, וכל האנשים בחברה, אגב, זה לא רק אני, כולם עדיין היו רימוט. אף אחד לא הגיע למשרדים, גם בקליפורניה. ויצרנו איזו מציאות שהצלחנו להבין איך אנחנו משלבים אותה, ודווקא לדעתי בחודשים האחרונים, היפו החליטו לאכוף עבודה מהמשרד, איזה יום, יומיים בשבוע, התגובה של כולם הייתה מיד, לא, אני לא רוצה שזה יקרה, כאילו, אבל מה אם במקום יומיים יום אחד? אבל מה אם אני לא עושה את זה, מה יקרה? אנשים פשוט התרגלו למשהו, אבל אני לגמרי רואה את זה, ועכשיו פתאום שסיבת הנטפליקס, שכולם נמצאים באותו חדר, זה מזכיר לי את השירות בתפקה בצבא, שכאילו לא משנה את מי הייתי צריך, אני יודע עכשיו לאן אני הולך, לאן הם מרים את הוויפ ומקבל ייעוץ, ואני יכול להספיק כל כך הרבה דברים שם. מצד שני, בהתפתחות האישית, אולי הייתי מספיק פחות. אולי היה לי פחות זמן להתאמן, פחות זמן להקדיש לחברים ולשאר התחביבים שלי. הכל זה טרייד-אוף. דילגנו על הרבה מאוד חלקים בסיפור האישי שלך, אבל אני סקרן לשמוע. אמרת לפני 11 שנים, או בילית 11 שנים בארצות הברית. לא דרך היפו, דרך חברה אחרת. איך מצאת את עצמך, ועם מי עברת לארצות הברית? איך קרה תהליך? למה? למה ארצות הברית דווקא?
אז זאת שאלה טובה. אז לפני שעברתי לארצות הברית, היו בעצם שתי עבודות אחרי האוניברסיטה שעבדתי בהן. הראשונה הייתה בקונברס, שבסופו של דבר עברה לסחר בפינק שיט, ובסופו של דבר באמת גם לסגירה, בגלל כל מיני משחקים עם מניות שמה. אז בקונברס הייתי שנתיים, כבר לא רחוק מהסוף זה היה כנראה, כי בסוף השנתיים שלי כבר היו כמה גלי ענק של פיטורים. הייתה חברה של 5,000 איש, ואני חושב שבגל השלישי כבר פיטרו איזה 2,000 איש או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל זה היה דברים מטורפים. אז אני אהבתי שם בגל שלישי. אני זוכר שפיטרו אותי, דווקא הלכתי שמח וטוב לב, הרגשתי גם שקצת מיציתי, וזה היה מצחיק, הבן אדם שפיטר אותי, הוא היה צריך באותו יום לפטר איזה 30 אנשים במחלקה שלו. זה היה כאילו, כל פעם קורה לעוד מישהו לבוא אליו למשרד. הוא היה VP R&D, אז אחרי שנכנסתי אליו, וראיתי את הפרצוף שלו כזה פרצוף איכה, והבנתי כבר מכל הקונטקסט שכנראה אני הולך להיות מפותר, ובאתי אליו ואמרתי לו, גל, אתה מרגיש בסדר? אתה כל בסדר איתך? אז הוא אומר לי, כן, בוא, שב וזה, ואז הוא כאילו פיטר אותי, ואז אמרתי לו, אני חוזר עוד פעם על השאלה, אתה בסדר? אז הוא אומר לי, אתה דואג לי? אז אמרתי לו, כן, אתה נראה כאילו, אני לא מקנה בך, לא הייתי רוצה להתחלף איתך. ואז הוא היה כזה בשוק מני, הוא אמר לי, מה תגיד, מה אתה הולך לעשות עכשיו? אז אמרתי לו, מפה אני הולך לים, מה השאלה בכלל, תראה איזה יום יפה בחוץ. כאילו, יצאתי משם בכיתה של כאילו, הכל סבבה, אין שום בעיה.
אחי, זו מנטליות מדהימה.
כן, לא, זה היה אחלה. האמת שניסו למשוך אותי לאיזה חברה כבר חצי שנה לפני זה, אבל בדיוק זה היה איזה חודש-חודשיים אחרי שעברתי לצוות חדש, והראש צוות השקיע בי המון, ואמרתי, אין מצב שאחרי שהוא חודשיים השקיע בי את הנשמה שלו, אני קם והולך. אז השארתי עוד 4 חודשים, ואז קרה הדבר הזה, ואז אמרתי, טוב, קודם כל אני יודע שכבר יש לי מקום כמעט בטוח סגור, ואם לא זה נעשה רעיונות ויהיה בסדר, כאילו, לא דואג. גם ברגע שאתה כבר, אני חושב שהכי קשה בתחום שלנו זה בעצם לקבל את העבודה הראשונה, ולייצר לך לפחות שנתיים, שלוש שנים ניסיון, ואחרי זה זה כבר נהיה תהליך שהוא קצת יותר קל, כי כשאין לך אפילו את השנתיים ניסיון, אז הרבה מקומות פשוט יסננו את הקורות חיים שלך. ואתה תוכל להגיע רק דרך חברים, או קומבינות, או לא יודע מה, אבל ברגע שכבר יש לך קצת ניסיון, אז יש לך כבר את הרגל בדלת. זה כבר יותר קל, ואתה צריך עכשיו רק לעשות את העבודה שתמיד צריך לעשות, שזה להתכונן לרעיונות, ולעשות את את העבודה כאילו שצריך בשביל להתראיין טוב. אז לא, אז עברתי משם, וזה היה מצחיק, כאילו עוד באותו יום התקשרתי כאילו לחברה שידעתי שהם מעוניינים בי, והם קבעו לי רעיון ליום המחרת, כאילו זה היה ממש, ביום ראשון פיתרו אותי, קבעו לי רעיון ליום שני, עשיתי באתי יום שני כאילו לעשות רעיון, ואז ביום שלישי התקשרו אליי לבוא למשרד לחתום על, כאילו לחתום. אז אמרתי, רגע, אני רוצה קצת חופש. הם לא רצו לתת לי כל כך חופש. בסוף התפשרנו, אני רציתי חודש, קיבלתי שבוע, גם הייתי קצת ילד ולא ממש ידעתי להתמקח כמו שצריך, אבל הצטרפתי לשם ממש, זה היה סטארט-אפ עוד קטן, הצטרפתי בתור המפתח השלישי, כל המשרד שלנו לא היה אפילו 10 אנשים, כאילו כולם כולל כולם, וזאת הייתה חברה שעשתה אי-קומרס, הרבה לפני הבאס של האי-קומרס, היא התחילה כבר נדמה לי 2001, 2002, לא זוכר בדיוק מתי, הם התחילו הרבה הרבה לפני כולם, אז היא נקראה פלימוס, אחרי זה השם שלה השתנה לבלוסנאפ, שהם עשו כזה ריברנדינג, אבל עם החברה הזאת הייתי שנתיים, ותוך כדי הזמן הזה גם התחתנתי, ואחד הדברים שאני וטל תמיד דיברנו עליו, זה שאנחנו רוצים לעשות רילוקיישן, והכי הכי הכי אידיאלי מבחינתנו היה לניו יורק. זה מה שדיברנו עליו תמיד. דרך אגב, ניו יורק היום היא ממש לא אותה ניו יורק שלפני 15 או 20 שנה. אוקיי, זה כאילו, זה עולם אחר. המשפחה שלי גם גרה, כשהייתי בצבא, הם עשו רילוקיישן, גרו בזה שנתיים בלונג איילנד, אז הייתי חייל בודד פה, ויצא לי לבקר, כל פעם כזה לקפוץ לחודש, שזה היה בונוס עצום לשירות הצבאי שלי. אז יצא לי קצת להכיר את ניו יורק, ומאוד מאוד אהבתי אותה, ומאוד קיוויתי שייצא רילוקיישן לניו יורק, אבל אז, אחרי שנתיים שאני עובד בפלימוס, פתאום הם פשוט קראו לי, נדמה לי שזה היה המנכ״ל, לא זוכר מי, קרא לי למשרד, דבר איתי ואמר, תקשיב, אנחנו רוצים להעביר את ההדקווטרס שלנו לקליפורניה, ואנחנו רוצים שאחד המהנדסים שמכירים פה את המערכת, שהם כבר מספיק ותיקים, יבואו איתנו. עכשיו, מה שמצחיק, אני אמרתי לך שהצרפתי בתור מהנדס שלישי, המהנדסת הראשונה, שבמקרה היא גם אחותי, לא רצה
לעבור. מה אתה אומר?
כן, אחותי הייתה גם מהנדסת בצבא, בממרם, עם הרבה יותר ניסיון ממני, התחילה למעשה הרבה לפניי, והיא זאתי, שהיא גם הייתה בקומברס, והיא עברה לשם, ואיך שהיא עברה לשם, ראה לי, אתה חייב לבוא לפה. אמרתי לה, אני לא יכול עכשיו. ג'רמי השקיעה בי את הנשמה שלו, אני לא מסוגל לעשות את זה לבן אדם לקום וללכת. אז אחרי שפיתרו אותי מקומברס, פשוט הרמתי לטלפון, אמרתי לה, מתי אני בא לרעיון, ואז ה-VPRND שלה ראיין אותי, שהוא היה גם אחד המפקדים שלה בצבא. כמו שאתה לא מתרגש מהסיפורים האלה, כי אצלכם ב-8200 זה קורה כל הזמן, אבל בשבילי זה היה זוי לגמרי, שמישהו שהיה איתה בצבא, פתאום הוא מנהל אותה באזרחות, זה היה נראה לי כאילו מה הקשר, אבל היה אחלה בחור, קיצור היה אותה, כשאני הצטרפתי כבר היה עוד בחור, שהוא היה כאילו מספר 2 שם, ואני הצטרפתי כמספר 3. עכשיו, העוד בחור הזה, הוא היה בחור מאוד מאוד חכם, אבל הוא היה מאוד מאוד ברדקיסט ומפוזר, לא זוכר כמה פעמים הוא גם גרם לפרודקשן לרדת למטה בגלל שטויות שפשוט הוא עשה ולא בדק. הוא לא חשב שאת הקוד שלו צריך לבדוק למשל אם הוא מתקבל לפני שהוא מעלה אותו לפרודקשן או כאלה דברים. אז אחרי שכמה פעמים ממש בכוח משכו וניסו וזה וראו שלא הלך, אז בסוף גם פיתרו אותו, מה שהקפיץ אותי למספר 2 מבחינת הוותק. אז היה הגיוני שקודם כל יפנו אליה, אחותי אמרה, בחיים אני לא עוברת מישראל, אין לכם מה לדבר איתי, אז עברו אליי, כנראה שזה מה שקרה. ואני אמרתי, סבבה, יאללה, רילוקיישן לניו יורק, אז אמרו לי, לא, לקליפורניה, לסן חוזה. אז אמרתי, רגע, תנו לחשוב על זה, אני לא בטוח. אבל מאוד רצינו רילוקיישן, שמענו המון דברים טובים על סן פרנסיסקו, ולמעשה עלינו גם זוג חברים שכבר עבר איזה שנתיים מלפנינו בדיוק לאותו אזור. אז הייתה לנו נחיתה ממש קלה, באנו ופשוט עברנו לקומפלקס שהם גרו בו. המשרד שלי היה במרחק של פחות מ-10 דקות נסיעה. היינו בקומפלקס שכל מי שבא לבקר קרא לזה, אני לא זוכר איך קראו לסדרה הזאת, זה היה אבל קצת כמו בברלי הילס 90-210, הייתה סדרה, מלרוז פלייס. כל מי שראה את זה והכיר את מלרוז פלייס, אמר שככה נראה הקומפלקס שלנו, כמו מלרוז פלייס. זה היה פשוט קומפלקס יפהפה, עם בריכות ועם ג'קוזים ועם מתקני גריל, ואני מדבר איתך על מלא כאלה וחדרי, זה כאילו היה קומפלקס של 6 קומפלקסים של אותה חברת החזקות, שאתה יכול לעבור ביניהם כי זו אותה חברה. אתה יכול לבחור ללכת לאן שאתה רוצה, לאיזה חדר כושר שאתה רוצה, לאיזה בריכה, לאיזה ג'קוזי, לאיזה זה. הם כל יום מנקים לך את המנגל, אז אתה מגיע כבר המנגל בבריכה, שבדרך כלל יש כמה כאלה, נקיים מצוחצחים. אתה רק יותר יוצא עם הבשר, שם אותו על האש, נכנס לעשות טבילה, יוצא, מוריד את הבשר, והוא הביא יין, הוא הביא דג, הוא הביא זה, יושבים כל הישראלים ועושים שם כיף. החיים משוגעים שהיה לנו שם, עוד היינו גם לפני הילדים, אז בכלל חגגנו מסיבות, סן פרנסיסקו וזה. וזהו, מה שכן, נשארתי, הייתי בחברה הזאת כמעט 5 שנים שם, ובאיזשהו שלב כבר מיציתי, זה כבר היה הרבה, וגם כבר זה די התחיל לפגוע בהתפתחות האישית שלי, מצאתי את עצמי, יושב ועושה, מלמד, סתם לוקח שפה ולומד אותה. לקחתי PHP, למדתי אותה, לקחתי פייתון ולמדתי אותה. עשיתי לעצמי כל מיני שאלות כמו ליטקוד וכאלה, בשביל ללמוד את השפה ולענות על שאלות בסטאק אוברפלו, פשוט בשביל להעביר זמן, כי העבודה שלי הייתה כבר די, היא הפכה למונוטונית ולא, כבר לא כזה מעניינת, אבל הייתי כבול בוויזה. הייתה לי ויזה שגם אי אפשר לעשות לה עברה.
איזה ויזה?
אז בהתחלה הייתי על ויזה שנקראת E1, שזה... לא אתחיל להיכנס לכל ההסברים של הזה, אבל זה הייתה בגדול חברה שהיא, בגלל שהייתה ישראלית, היא לא הייתה ברובה בבעלות אמריקאית, אז זאת הייתה ויזה של אקספרט שקיבלתי. ואחרי איזה 2 או 3, אני לא זוכר בדיוק, החברה נרחשה, וכאילו אפשר להגיד שעשינו אקזיט, אבל, ואז לא יכולתי להישאר עם הוויזה הזאת, היא עברה לבעלות אמריקאית, ואז העבירו אותי ל-L1B, אני כבר לא זוכר. זה לא הוויזות הסטנדרטיות, רוב האנשים שמגיעים, הם מגיעים על H1B, שזאת ויזה שניתנת לעברה. אני שתי הוויזות שהייתי, הם לא ניתנות לעברה, מצד שני יש להם יתרון, שכשהולכים לתהליך לגרין קארד, בדרך כלל הפרוססינג הוא יותר מהיר. וכשאני נכנסתי לפרוססינג, היה לי ממש מזל, ותוך פחות משנתיים קיבלתי גרין קארד.
מדהים.
כן, כן, לא, זה היה ממש מדהים, אני חושב 10 שנים, לא זוכר בדיוק כמה, אבל זה לא, באמת לא היה נורא. זה, לא שהתחלתי את התהליך ישר איך שהגעתי, לקח זמן עד שהתחילו לי את התהליך, אני חושב שבסופו של דבר הייתי יותר מ4 שנים שם בפלימוס, אז כבר נקרא בלוסנאפ, ומה שכן, כמה חודשים לפני שקיבלתי את הגרין קארד, שכבר ידעתי שאני עומד לקבל אותו, נטפליקס פנו אליי. ואז אמרתי להם, תקשיבו, אני לא יכול עכשיו, אבל אם תדברו איתי בסוף הקיץ, יש מצב טוב שכבר יהיה לי גרין קארד, ואז יהיה על מה לדבר. ובאמת, בתחילת הקיץ כבר קיבלתי גרין קארד, אבל שכחתי לגמרי מזה שנטפליקס, והיו גם עוד כמה חברות שפנו אליי, שדי נפנפתי אותם, כי אמרתי, אין מה לדבר עכשיו. אבל הקיץ בדרך כלל שמרו אצלי להנאות וטיולים, ודברים שהם יותר חשובים אפילו. ולגמרי שכחתי מזה, אבל אז בסביבות ספטמבר, פתאום קיבלתי טלפון מנטפליקס, יאללה, מתי אתה בא להתראיין? וזהו, והלכתי, האמת שגם שם היה לי סיפור קצת מצחיק, שבהתחלה באתי לצוות ועשיתי שם רעיון לא רע בכלל, אבל לא, הם, כאילו כל אלה שראינו אותי, היה לנו אחלה כימיה, ועניתי על השאלות והכל היה סבבה, אבל הם רצו ניסיון באיזה 2 טכנולוגיות שלא היה לי בהם ניסיון.
אתה זוכר איזה טכנולוגיות? סתם סקרן.
נדמה לי שאחת מהם הייתה ספרינג, אני לא בטוח, אני כבר לא זוכר, כי אתה יודע, רעיון שהיה לפני יותר מעשור, אבל אני זוכר שהם אמרו לי, שלצוות שלהם ספציפית, הם ממש חיפשו מישהו שכבר hit the ground running. כאילו בנטפליקס הם לא לוקחים ג'וניורים בשום דבר. הם מחפשים תמיד אנשים שהם סיניורס ועם ניסיון, וכל המהנדסים שם הם עם אותו טייטל, סיניור סופטוור אנג'יניר. אין אצלם פרינסיפל וסטאף, אבל אין אצלם גם ג'וניורים. הם כאילו כולם אצלם עם אותו... עם אותו טייטל, ומתייחסים די בצורה שווה, פחות או יותר לכולה. לא אומר שכולם מרוויחים אותה מסכורת, כן? אבל מבחינת הטייטל אני מדבר.
יפה.
בקיצור, הוא ניגש אליי מי שהיה, אז אני חושב, ה-VP של אותו שראיין אותי, ואמר לי, תקשיב, אתה ממש מוצא חן בינינו, אנחנו פשוט לא יכולים לקחת אותך לתפקיד הזה, אבל יש צוות אחר שאני יודע שהוא מחפש, לתפקיד שנראה לי שמתאים לך, ואני פשוט הולך להעביר את הקורות חיים שלך אליהם, ואולי שם כן ילך לך. ואז הוא העביר אותי לצוות השני, והצוות השני עשה לי עוד פעם את כל היום ראיונות מההתחלה, אז עברתי עוד פעם את כל השמונה שעות הכיפיות האלה, והתקבלתי אליהם. וככה התחלתי בנטפליקס למעשה, נפרדתי מבלוסנאפ לשלום, עברתי לנטפליקס, והחוויה גם שם היו ארבע שנים מאוד 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 אינטנסיביות ומענות בו זמנית, והראה לי שלמדתי כמו שלא למדתי באף מקום אחר בחיים. זה היה אחד המקומות שהכי הרבה מבחינת growth, כאילו אישי, לדעתי ממש, פיתוח אישי מאוד מאוד גבוה בכל הרמות, טכנולוגיות, soft skills, מה שאתה רוצה. הרבה פעמים שיעורים לא קלים, הרבה פעמים שיעורים שאתה נענש ולומד, ולא לא בהכרח בכיף, אבל נגיד אתה מנסה הכי מלב, אתה חושב שניסחת אותו טוב, ואז מישהו בא ומערך, אתה כותב את הדברים האלה, זה יכול להיראות כאילו אתה מאשים איזה צוות אחר במשהו, כזה לא הבנתי שזה יכול לקרוא, יכולים לקרוא את זה ככה, אז אתה לומד להתנסח יותר בעדינות, אתה לומד קצת לצערי, את תרבות ה-PC ומה מותר להגיד ומה אסור להגיד ומה אפשר להגיד אבל צריך להבין איך להגיד אותו. קיצור, למדתי אמריקאית בדרך הקשה. החברה לפני זה שהייתי בה, החברה הישראלית שעברתי איתה, אז רוב החבר'ה שעבדתי איתם היו ישראלים. אז המנטליות עדיין הייתה ישראלית, אז אפילו שכבר הייתי יותר מארבע שנים בארצות הברית, עוד לא נצרבתי בלהבה הזאת, אתה יודע. אבל בנטפליקס, כן. וזהו, שמה באמת, זה היה לטוב ולרע, זה היה חוויה מטורפת. אני לא מצטער עליה, אני עדיין חושב שזאת אחת החוויות, אם זה שהיו אינטנסיביות וקשות, שהיו הכי טובות שהיו לי בחיים מבחינת התפתחות.
אתה יכול לספר על חלק מהלקחים שלמדת? איזה שיעור או סיפור אחד או שניים במנטפליקס?
בוא נגיד שעברתי שם הרבה תפילות אש, אני קורא לזה תפילות אש או זוג הורים, כי זה לא היו חוויות נעימות, אבל זה היו חוויות מלמדות. אני זוכר למשל שהצרפתי לצוות, אז הייתי בשלושה צוותים שונים בנטפליקס. הצוות הראשון שהצרפתי לה והיה הצוות של SREs, שזה נקרא Site Reliability Engineer, ובגדול הצוות שלי היה אחראי ל-Reliability בנטפליקס, זאת אומרת שכל תקלה שיש, שיוצאים אלרטים ברמת נטפליקס, אנחנו קופצים, עושים את הטריאז', מנסים לאתר מאיזה סרוויסים זה מגיע, מקפיצים את הצוותים הרלוונטיים, דואגים לנהל את כל האירוע, אחרי שהאירוע מסתיים, דואגים לאסוף את כל הנתונים מהאירוע, לסכם אותם, לזמן אנשים רלוונטיים לישיבה, לעשות פוסט מורטם, להפיק לקחים, ולעשות אחרי זה גם פולו-אפ, לראות שהלקחים גם יושמו. זה בגדול היה התפקיד של הצוות.
זה נשמע צוות מלחיץ.
צוות מלחיץ בטירוף, ואני גם בן אדם לחיץ, אז מאוד נלחץ אותי גם בהרבה. כן, אני לא מהאדישים האלה, אני כן מהאנשים שמתרגשים ולוקחים ללב וזה, אז זה באמת לא היה פשוט. אני זוכר, החוויה, אני חושב, הראשונה שחוויתי, שזה היה ממש חודשיים, שלושה לתוך ה... אני חושב שכל ההתחלה שלי הייתה שם על רגל שמאל. זה התחיל מזה שהיה לי ראש צוות צעיר שלא הבין מה החיים שלו, וכל הצוות ישב באיזשהו בניין, והוא שם אותי ביחד עם עוד שני מהנדסים, בתוך צוות אחר, בבניין אחר, כאילו חלק מתוך צוות אחר. ושאלתי אותו, למה אתה שם אותי שם ולא עם כל הצוות? אז הוא אמר לי, מאוד חשוב לנו היחסים עם הצוות האלה, אנחנו רוצים קצת יותר להתערבב איתם, לקבל מהם קונטקסט שיעבירו, כאילו להעביר אליהם, קבל מהם, כאילו טיפה יותר לעשות אינטגרציה איתם, אז אני שם אותך לשבת איתם. אז אמרתי לו, בסדר, אבל אני עובד חדש, אני כרגע רק בשלב למידה, ואם אני לא אשב ליד האנשים שאני צריך ללמוד מהם, איך אני אלמד? כאילו, אני לא אקבל קונטקסט שאני צריך.
כן.
אז הוא לא השתכנע, ואז הוא אמר לי באמריקאיות, תראה, זו דעתי, אבל תעשה מה שאתה רוצה. אז כזה זה די נשמע שאומרים לך את זה, זה נשמע פולניה. אז אמרתי, טוב, אני אשאר פה קצת. ונשארתי שם עד החוויה הראשונה, התבילת אש הראשונה, שעוד שנייה אני אגיע אליה, אבל סתם בשביל לתת טיפה בקגראונד, ממש אני חושב, התחלתי לעבוד בנטפליקס, נדמה לי בתחילת דצמבר, ממש בשני לינואר נולדה הבת השנייה שלי. אז זה היה ממש כמה שבועות אחרי שהצטרפתי. אז כן, לקחתי איזה שבועיים שלושה אוף, אבל הגעתי, אתה יודע, אתה מגיע, כאילו למקום עבודה חדש. אז אף פעם לא עבדתי בענן לפני זה, זה היה הפעם ראשונה שאני על AWS, אז כל המונחים של AWS וענן היו חדשים לי לגמרי. אתה מגיע לצוות שמתעסק עם כל הסרוויסים בנטפליקס, אז אתה למעשה, אין לך מושג בעצם מה כל סרוויס עושה, ואני מדבר איתך, אז היו יותר מ-600-700, באזור ה-600-700 מייקרו סרוויסים. אז אתה יודע, לקבל עוד את כל הקונטקסט הזה במקביל, חוץ מזה שאני כן באתי עם ניסיון בג'אווה, הם עובדים שם על ה-JVM, אז אתה גם מתעסק עם מלא דברים שהם לא בג'אווה, שהם בסקאלה, בגרובי, בקלוז'ר, אז עוד לא היה קוטלין, אבל כאילו בשפות JVM אחרות צריך, לא יודע, להיכנס למים ולהצליח לשחות. אז זה נפלו עליי פשוט מלא דברים בבת אחת, ועוד ביחד עם זה, ניובורן, שהוא לא מספר אחד, אלא מספר שתיים, שמספר שתיים, כולם יגידו לך, זה הרבה יותר קשה, במיוחד שההפרשים ביניהם היו מאוד קטנים, אז גם הבת הגדולה שלי עוד הייתה ילדה מאוד מאוד קטנה, הייתה בת שנה ו10. אז אתה לא ישן טוב גם בלילות. בקיצור, זה היה וואחד אתגר, כאילו נכנסתי לשם וזה היה מאוד מאוד אתגר, אבל אני אוהב אתגרים ואני אוהב ללמוד, אז אמרתי, יאללה, אתה יודע, all in, יאללה, אתה יודע, נכנסים ברבו, ואז קרתה התבילת אש הראשונה שלי, שאני הייתי on call, היה שם עוד מישהו שהוא מאוד ותיק, וקרה איזשהו אינסידנט, ואז הוא אמר לי, אתה מנהל את האינסידנט, אני אמנם יותר ותיק, אבל אני פה לידך ללוות אותך, אם אתה צריך משהו, אני פה, אבל אתה מנהל.
אוקיי.
שאני נמצא תכלס חודשיים, שמתוכם 3 שבועות לא הייתי, החודש הראשון שהצטרפתי דצמבר, זה גם חודש של חגים, להזכיר לך, אז גם שם, כאילו לא קיבלתי יותר מדי קונטקסט, והושיבו אותי בקיביני מטה, אז אני גם לא ליד הצוות, בקיצור, לא יודע כלום מהחיים שלי, ומנסה לתפקד על אינסידנט, באחת החברות הכי מטורפות בעולם, מבחינת טראפיק. אז כמובן שזה היה קצת מלחיץ, וניסיתי להבין מה לעשות, ושאלתי אותו המון שאלות, הוא לא עזר לי יותר מדי, הוא לא הנחה אותי, הוא היה מאוד מאוד פסיבי, הוא ענה לשאלות שלי פחות או יותר, אבל הוא לא עשה לי מנטורשיפ כמו שצריך, שזה היה כאילו באחריותו. באיזשהו שלב אני רואה שכל התקשורת בסלק, אז זה לא היה סלק אפילו, זה היה איזה משהו אחר, צ'אט נדמה לי זה נקרא, או לא זוכר מה, שכל הטראפיק שם יורד, וכבר מפסיקים לדבר, ונראה כאילו הדברים חזרו לקדמותם. אז בשלב הזה אמרתי, טוב, נראה שכאילו נגמר האינסידנט, אבל אני אשאר עוד קצת, ואני אראה שהכל בסדר. אני נשאר עוד שעה, שעתיים, אני על המחשב, הוא לא אומר לי כלום, אני גם כבר לא נעים לי להמשיך להציק לו בשאלות, כי נראה לי שהכל בסדר, אז אני עוזב אותו לנפשו. ואז באיזשהו שלב, כבר שעתיים אחרי, אני מדבר איתך 7 בערב, אני יודע שיש איזשהו מיטאפ בבניין אחר בנטפליקס ועל נושא שמעניין אותי, אז אמרתי, טוב, גם ככה האינסידנט נגמר, אני כבר פה. אני לא אלך הביתה, אני אלך אל המיטאפ, אני אעשה שם איזה שעה ואז אני אלך. אז הלכתי למיטאפ, ראיתי שהוא טיפה מרים גבות שאני הולך למיטאפ ולא הבנתי למה. הוא לא אמר לי כלום, הוא רק כזה הרים גבה ואמר לי, טוב, יאללה ביי. אז הלכתי. כשבאתי לצאת מהמיטאפ, אמרתי, אני לא אצא ישר הביתה, אני אביא כמה חתיכות פיצה ואני אביא, לא, אם הוא במקרה עדיין שם, ראיתי שהוא יושב שם עם חבר ומדבר מצוות אחר, אמרתי, אני אביא להם כאילו קצת פיצה אם הם עדיין שם. יהיה חבר צוות נחמד. קיצור, אני מגיע, אני רואה את שהם עדיין יושבים מקשקשים, הבאתי להם פיצה, אני רואה ששתם מסתכלים עליי בצורה מוזרה, אבל אף אחד מהם לא אומר כלום. ואז אומר, טוב, יאללה חבר'ה, שיהיה לילה טוב, אני הולך הביתה. ואני רואה אותם עדיין מסתכלים עליי מוזר, לא אומרים כלום, והייתי מאוד עייף ומותש מכל היום הזה, ועשיתי טעות, פשוט הלכתי, לא חשבתי להתחיל לחפור ולנסות להבין למה הם מסתכלים עליי ככה. קיצור, אני חוזר יום אחרי זה, והמנהל שקורא לי לשיחה, אומר לי, איך אינסידנט שאתה חי עליו, אתה הולך באמצע אינסידנט הביתה? ואז אמרתי לו, מה פתאום באמצע אינסידנט? האינסידנט נגמר כבר איזה 3 שעות קודם, אני אפילו הלכתי למיטאפ. אז אמרו לי, כן, שמעתי שגם הלכת למיטאפ באמצע אינסידנט ואחרי זה הביתה. אמרתי לו, תקשיב, אני הייתי בטוח שהאינסידנט כבר מזמן הסתיים, אני ראיתי כמה שעות שכבר אין תקשורת אתה יודע, בצ'אטים שם, הגרפים נראו לי הגיוניים, ואתה יודע, שאתה מסתכל על המטריקות, לא חשבתי שיש עוד אינסידנט, חשבתי שכאילו זהו, נגמר. אז הוא אומר לי, אבל הטיקט בג'ירה עדיין פתוח. אז אמרתי לו, אז מה? אז הוא אומר לי, זה הפרוסיג'ר, הפרוסיג'ר הוא שעד שהטיקט לא סגור, האינסידנט לא נסגר. אז אמרתי לו, שמע, לא ידעתי את זה. אני מצטער, לא, אף אחד לא אמר לי כזה דבר. אמרתי לו גם, תקשיב, כשהלכתי, הבחור שהיה איתי לא אמר לי כלום, כאילו, אם זה לא בסדר ללכת, אז למה הוא לא אמר לי אף מילה? אז הוא אמר לי, הוא חשב שאתה יודע. אמרתי לו, עדיין, כאילו, גם אם הוא חשב שאני יודע, הוא חשב שזה נראה לי הגיוני ללכת באמצע אינסידנט, כאילו, עד כדי כך, הוא חושב עליי, כאילו, אתה יודע, דברים לא טובים שהוא, אני לא יודע. זו הייתה חוויה מאוד מאוד לא נעימה, שלא רק המנהל הזה עשה איתי שיחה, מן הסתם בצוות, הצטיירתי בצורה מאוד מאוד לא טובה.
כן, והייתי צריך זה מיד אחרי שאתה מגיע.
וזה עוד מיד אחרי שאתה מגיע. אתה יודע, אחרי זה אתה צריך לשבת, להסביר לצוות מה עשית ומה קרה. כי אחד אחד, כל אחד מהם בא אליך ושואל אותך, תגיד, מה קורה איתך בן אדם? ואתה מתנצל ומסביר את הכל מחדש, ומספר עוד פעם את כל הסיפור. מאוד מאוד לא נעים. אפילו הגיעו אליי אנשים מצוותים אחרים לדבר איתי. כאילו לשאול, איך זה יכול להיות שעשיתי כזה דבר? בקיצור, זה היה התחלה מאוד 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 גרועה, וממש כלום אחרי זה, הראש צוות שלי יצא לחופשת לידה, ותוך כדי שהוא בחופשת לידה, והוא נותן למישהו מאחר מהצוות לנהל את הצוות, המישהו האחר הזה, אפילו לא הראש צוות שלי, בא אליי ואומר לי, תקשיב, יש איזה פרויקט, הראש צוות רוצה שתעשה אותו, וזה פרויקט שיקבע את עתידך, כי יש לך כרגע שם לא פרויקט, טוב פה, הרפיוטיישן שלך הוא לא טוב, ואנחנו חייבים לתקן את הרפיוטיישן שלך. כי אי אפשר שיהיה פה מישהו עם רפיוטיישן לא טוב, אז אנחנו רוצים שתעשה את הפרויקט הזה, ותעשה אותו הכי טוב שאתה יכול, ואנחנו אחרי זה נחצן אותו, וכאילו תעשה כל מה שצריך, בשביל לתקן את הרפיוטיישן השבור שלך. אז אמרתי, טוב, מה הפרויקט? ואז הוא הסביר לי שהם, יש להם בעיה עם, למעשה יש המון 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 מטריקות, שאין עליהם אלרטים, ושצריך להיות עליהם אלרטים, ושזה לא אנושי לשבת ולהתחיל לייצר את הכל ידנית, מה גם שאתה צריך לעשות להכל טיונינג כל כמה חודשים, כי הטראפיק משתנה עם הזמן. אז הם רצו שאני אבנה איזה פרוטוטייפ, של משהו שאתה נותן לו את הסיגנל, והוא מייצר על הסיגנל אלרט בצורה אוטומטית, שיכולים להיות כל מיני סוגים של אלרטים, לא נתחיל להיכנס לפרטים, וממש, הוא נתן את ההנחיות די מדויקות, כאילו מבחינת מה הוא רוצה שהפרוטוטייפ הזה יעשה, והוא אמר לי, אני רוצה שזה יהיה כתוב בקלוז'ר. זו שפה שבחיים לא כתבתי בה. כשאם יצא לך קלוז'ר, זה תכנות פונקציונלי, שזה לדעתי קצת הארדקור לרוב המתכנתים, לבוא ולהתעסק עם שפה כזאת, זה כמו להתעסק עם פרולוג, או עם סכים. זה לא שפה נוחה כמו פייתון, או TypeScript, או JavaScript, או אפילו Java, או שפות Python, לא יודע, PHP, שפות אחרות שאתה יחסית יכול להיכנס אליהן מאוד מהר ולכתוב דברים. בקלוז'ר אני חושב שהרף כניסה הוא הרבה הרבה יותר קשה. קיצור, לקחתי את קלוז'ר, כתבתי את הפרוטוטייפ, ממש לקח לי, אני לא זוכר כמה זמן, חודש, חודש וחצי, שנאבקתי בו והצלחתי לכתוב פרוטוטייפ, ואז חזרתי, בינתיים גם אתה יודע, ישבתי וקצת התגבשתי עם עצמי, חזרתי ואמרתי למחליף של הראש צוות, שאגיד לראש צוות שאני לא הולך לכתוב את הפרויקט בקלוז'ר, אני הולך לכתוב אותו בגרובי. אפילו שכתבתי אותו כבר בקלוז'ר, אני הולך לשכתב אותו ואני הולך לכתוב אותו בגרובי. ואז הוא אמר לי, כאילו, למה? אז אמרתי לו, יש לי כמה סיבות. קודם כל, גרובי זה שפת סקריפט שמאוד קל ללמוד אותה. כל מישהו, כל בן אדם אחר שירצה לשבת, ופשוט לקחת את הפרויקט שלי ולהרחיב אותו, להגיש PR'ים וכאלה, לא תהיה לו בעיה. גם אנשים שהם רק Java והם יצטרכו פתאום לכתוב בגרובי, לא תהיה להם בעיה לעבור לעשות את זה, בקלוז'ר כן. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, יהיה לי הרבה יותר קל לתחזק עם גרובי, עוד סרבר גם שרץ, כלומר אני יכול לעשות משהו, שהם אפילו לא צריכים להשתמש בקוד שלי בתור ספרייה או משהו, או בתור לקחת את הפרויקט שלי בתור בייס ולהרחיב אותו, אלא הם יוכלו ממש לעבוד מול סרבר, שיהיה לי הרבה יותר קל לתחזק. ואז אני למעשה אתן לקליינטים שלי שלוש דרכים שונות, בעצם לפתור את הבעיה שלהם, יוכלו לעשות את זה או בכתיבה בקוד שלהם מול API, או לעבוד עם ספרייה שאני אספק להם, שהם יוכלו לעבוד כל שפה מעל ה-JVM, הם יכולים לעשות אימפורט לספרייה ולעבוד איתה, או ממש לקחת את הפרויקט שלי וליצור ממנו, אתה יודע, ריפו חדש, שהוא הבייס, ולהרחיב אותו. כאילו, איך שהם, ואז הם פשוט מריצים אותו לוקלי ומייצרים את האלרטים שלהם. כאילו, זה עובד מול כל ה-API שצריך בתוך נטפליקס, וזה ייצר להם את האלרטים. אז אני חשבתי שאני אקבל פושבק, אז באמת קיבלתי טיפה פושבק, אבל אמרתי, תקשיב, זה כבר בינתיים הבנתי את הרוח של נטפליקס. זה החלטה שלי, זה לא החלטה של ערוץ צוות. ונטפליקס, אחד המוטוים זה freedom and responsibility. אתה מקבל המון המון חופש, אבל מצפים ממך גם שתיקח המון אחריות ואונרשיפ על מה שאתה עושה. אז אמרתי לו ישר, freedom and responsibility. זה החופש שלי וזה האחריות שלי, אז זה מה שאני בוחר לעשות. ואז הוא נסוג שני צעדים אחורה ועזב אותי בשקט, ונתן לי באמת לעשות את מה שעשיתי. וחלק של הכתיבה של הפרויקט היה החלק הקל. החלק הקשה היה אחרי זה לעבור בין הצוותים ולמכור להם את הפרויקט, ולדאוג שאנשים גם באמת ישתמשו בו. ואתה יודע, זה הרבה יחסי ציבור, זה קצת לבוא ולהתנחמת למהנדסים אחרים ולהסביר להם, לעשות מצגת קטנה, להתפרץ אליהם לישיבות צוות ולבקש מהם לעשות כמה דקות מצגת ולהסביר להם למה כדאי להם להשתמש בזה וללוות אותם כשהם משתמשים, בשביל שהם הם נתקעים שיהיה להם, אתה יודע, תגובה כמה שיותר מהירה, שהם לא יתעקו ויעזבו את זה וישכחו מזה. אבל עשיתי שם עבודה לא רעה, ומהר מאוד כמה צוותים שהם היו מאוד קי בנטפליקס התחילו להשתמש בפרויקט שלי, ואנשים משם באו לראש צוות שלי ואמרו לו שהם מאוד מאוד התרשמו ממני, ואז כשבאתי לראש צוות שלי שאלתי אותו מה מצב הרפיוטיישן, הוא אומר לי הרפיוטיישן שלך בסדר, אז הצלחתי לעבור, זאת הייתה טבילת האש הראשונה שלי בנטפליקס, היו לי אחרי זה עוד כמה, אבל כן, זאת הייתה חוויה בשבילי קצת מלחיצה, וכמו שאמרתי, כמו כל דבר, אני גם מלמד על הדרך.
וואי, זה סיפור מדהים. יש לי כל כך הרבה key insight מהדבר הזה, ואני מאוד מזדהה לגבי החלק הפוליטי בארגון, בתרבות ארגונית, בעיקר גם לי יצא לעבוד בהיפו תקופה כמה שנים, ודווקא אחרי שהחברה נהייתה יותר קורפורט, אחרי ההנפקה, והתרבות הארגונית השתנתה, פתאום שמתי לב את כמה חשוב התרבות הארגונית והפוליטיקה שלי, איך התרבות שלי, איך מתייחסים אליי, ואיך אני יכול להניע אנשים לפעולה. ואני האמת גם לקחתי את זה בעיקר לאזורים של פרודקט וחוויית משתמש. דיברתי עם הרבה עם סטייקולדרים ופול סטורי וכל מיני השפעות על איך אני רוצה שהאפליקציה הפרונטנד תתרגם. בסוף אני יותר פרונטנד מבקאנד, אז שם הייתה התפילת שלי. מאוד מעניין. כן. וואי, סיפור מרתק.
תודה. כן, כשאתה נכנסת לנטפליקס, אני חושב שעוד היינו, כבר לא היינו קטנים, אבל עדיין עוד עבדנו קצת יותר קרוב לצורה שבה עבדנו, שהיינו צוות מאוד קטן, שעובד באיטרציות מהירות, ומהר מאוד מכניס המון קוד לפרודקשן, ומהר מאוד יוצר פיצ'רים ומדלבר אותם וכאלה. וכאילו, אתה נחפת בדיוק על התפר שם, אז הספקת עוד ליהנות מזה, אבל אתה ראית מול העיניים שלך באמת איך שהתרבות הופכת יותר ויותר לקורפורט, שבאמת הרבה יותר, אני כל זה פוחדים מהצל של עצמם, אתה יודע, ממש חשש שמצד אחד אתה מבין מאיפה הוא מגיע, כי יש לך המון 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 אחריות. שתבין שכאילו בהתחלה כשאני נכנסתי, אני חושב שנכנסתי בדיוק, לא זוכר אם זה היה בדיוק לפני או אחרי שנכנסתי להיפו, היה אינסידנט שבו אחד מהמהנדסים הטובים שלנו, שאתה מכיר, מחק חצי מהדאטאבייס. וזה, אני מדבר איתך כשכבר החברה עובדת עם לקוחות, חצי מהדאטאבייס נמחק. כאילו, אינסידנט לא פשוט בכלל. למזלנו, כמובן שהיה לנו כל הזמן, עשינו בקאפים, והצלחנו לשחזר כמעט לגמרי את כל מה שהלך לאיבוד, אבל זה היה קטע מאוד מאוד מלחיץ. ומה לעשות? אתה יודע, כשאתה עובד ככה, שאתה עובד מאוד מאוד בלחץ, ומדלבר מאוד מאוד הרבה, ואין לך זמן להשקיע בכל הדברים שצריך להשקיע בשביל reliability, מן הסתם יהיה לך יותר אינסידנס, ויש לך יותר סיכוי כאילו גם שיקרו נזקים הרבה יותר חמורים. ומה שחבל זה שבמקום לקחת את זה למקום של בו נהיה הרבה הרבה יותר טובים בכל הקטע של ה-site reliability, נדאג לעשות on-call כמו שצריך, ודווקא היינו בכיוון הנכון, עשינו הרבה דברים נכונים, באיזשהו שלב הספינה נטתה לכיוון לא טוב, אני לא יודע בדיוק להסביר למה, אבל אני זוכר שאני עזרתי ממש להרכיב את כל הרעיון של האונקול שם. יצרנו ממש דפים בוויקי שמסבירים איך לעשות טרייאז' לסרוויסים שונים. עשינו חפיפות לאנשים, עשינו פוסט מורטמים יחסית יפה. עדיין עושים, פוסט מורטמים עושים יפה בהיפו. גם היום יש הרבה יותר מטריקות והרבה יותר ויזיביליטי יחסית למה שהיה אז. אבל באיזשהו מקום מעניין למה זה קרה, אני חושב שזה הגיע יותר מכיוון הביזנס, שמאוד מאוד פחדו, וכמו שאתה רואה, זה משפיע על כל הארגון, עד אחרון המפתחים, וזה באמת הופך את החוויה לקצת פחות טובה. אני פחות נכוויתי מזה ממך, כי אני יצא לי לעבוד פה הרבה יותר על פרויקטים בסיילו. אז לי דווקא הייתה חוויה הפוכה, אני זוכר שעברתי לפה, והייתי בכמה שעבוד הראשונים באלן. קלטתי שפשוט ביום עבודה פה אני מספיק מה שעשיתי 3 ימי עבודה בקליפורניה. פשוט שאתה עובד בשקט ולא מפריעים לך, ולא קוראים לך, בוא לשיחה פה, בוא למיטינג פה. אחי, נתקעתי בלי לראיין, בוא תראיין לי את המועמד הזה. אז פתאום אין לך את כל ההפרעות האלה, פתאום אתה מספיק, אתה יודע, אין לך גם קונטקסט סוויצ'ים. אתה נכנס למשהו צולל וגומר אותו. וזה היה בשבילי ממש enlightenment של הבנה לאיך צריך לעבוד כשאתה עובד על פרויקט, איך חשוב שתעשה carving out לזמן שלך שבו אין לך הפרעות, סוגרים סלאק, סוגרים הכל, יושבים בשקט בחדר עם מחשב, ואף אחד לא מפריע לך כרגע, אם אתה רוצה להיות פרודקטיבי, למקטעים של לפחות 2 שעות. ואז אתה באמת יכול to get shit done, אחרת, אם אתה ככה במשרד עם כל האינטראפטים של היומיום, אתה אולי תעשה המון טוב לאחרים ולחברה והמון enablement, אבל ברמה האישית שלך, אתה תרגיש שהפרויקטים שלך מתקדמים מאוד מאוד לאט, וזה מאוד מתסכל.
זה גם מאוד תלוי איך מודדים אותך, לדעתי. כי אם עכשיו מגדירים אותך כ-enabled engineer, אז התרומה שלך זה איך אתה עוזר לשאר האנשים מסביבך, ואינדיבידואלית, לא דווקא יש לך עכשיו פרויקט שכתוב עליו ניר, אלא יש לך הרבה פרויקטים שאתה סופורטר שלהם, שזה גם יכול להיות אידיאלי. אני זוכר שהיה, ראית סוץ, זה מקרה?
כן.
כן? היה באחד העונות האחרונות, שום אחת מהעובדות לעשות סקר ולבדוק את כל האורחי דין. והיה שם בחור אחד שהוא היה עיני באמת מטורף, והוא גרם לכל האורחי דין שנמצאים לידו, כאילו גדיל את הפרודוקטיביות בטירוף, אבל הוא בעצמו לא היה לו יותר מדי קייסים חזקים, הוא פשוט היה סופורטר. ובגלל שהם ניסו למצוא איזה אלגוריתם שאומר כמה אינדיבידואלית כל עורך דין תרם, הם העיפו את אחד הספורטרים הכי, הם כמעט העיפו, לא עשי ספוילרים, את אחד הספורטרים הכי חזקים שהיה להם בצוות. כל עוד יש לך מנהל שיודע לרכז את זה ולהגיד, אוקיי, נראו תותח ב-enablement, אבל כרגע אין לזה פרויקט או 2 שהוא אחראי עליהם, כי זה מאוד משפיע. גם שמתי לב כמה שראש צוות זה חשוב ברמה הפיארית, ברמת הפאבליק ריליישן שלך כאינדיבידואל ושל הצוות שלך. לי לצורך העניין היו הרבה מאוד ראשי צוותים, ומראש צוות שכל כך השפיע על החברה, והוא גרם לאנשים לראות כמה כסף חסכנו, וכמה כל פיצ'ר חסך מאות אלפי דולרים, וכאילו נתן לנו הגדרה ויכולת קיום לצוות, וכמה הוא היה מהותי וחשוב. איך שהתחלף ראש צוות, ופתאום אחד השני לא יודע להציג, כמה אימפקט אנחנו תורמים לחברה, או אפילו ירד לנו ברגליים בכמה פיצ'רים שלא נתן לנו להתקדם ולהביא לערך משמעותי, פשוט סגרו את הצוות. אמרו, טוב, הצוות הזה לא מדלבר, הוא לא מוכיח נמונות, וזה לא נכון. ובאיזשהו שלב, אני מצאתי את עצמי כמתכנת, מנסה לשפר את המוניטין של הצוות, וכשאני מנסה לעשות גם את זה, וגם לנהל את המחלקה שלי, והכל מרחוק ובקשיים ובתרבות האיגונית שהייתה, זה כאילו הגדירו את זה לכישלון, זה כאילו זה היה impossible scenario, מלכוד 22 כזה, אבל זה גם צבילת אש שהייתה לי, אז זה מאוד מעניין.
לא, אמרת כמה דברים פה שממש ממש spot on. אני חושב, אני מאוד אוהב את הגישה של נטפליקס, שהם לא מתייחסים לראש צוות, אם נגיד מהנדס רוצה להפוך לראש צוות, הם פשוט בצורה מאוד מאוד מכוונת ועקרונית, הם לא קוראים לזה קידום. קידום הוא קידום מקצועי. אם אתה ראש צוות, אתה הופך לדירקטור, יש לך קידום. אם אתה מפתח ואתה הופך לא יודע מה, סיניור לטקליד, או לא משנה איך שמוגדר הסולם, אז זה קידום. אבל שהיו בנטפליקס מהנדסים, ולא היו הרבה מקרים כאלה, שמהנדסים שרצו להיות ראש צוות, הם ממש באופן מאוד מכוון לא קראו לזה קידום, הם הגדירו את זה כתפקידים שונים לחלוטין, כאילו אתה עברת מסלול שונה לגמרי בחיים שלך, וככה הם דאגו שכולם התייחסו לזה, וראש צוות באופן מאוד מאוד, עוד פעם, מוכוון בנטפליקס, הם ממש לא רצו שהוא יהיה הנזון, לא רצו שהוא ייגע בקוד בכלל. התפקיד של ראש צוות היה מוגדר, כקודם כל הדבר הכי חשוב שהוא צריך לעשות, זה לדאוג להביא קונטקסט לצוות ולהוציא מהצוות קונטקסט החוצה. כלומר, הוא בדיוק הפנים של הצוות, החוצה הוא המייצג אותם, כמו שאמרת, הוא גם ה-PR שלהם, אבל זה לא רק ה-PR, זה זה שדואג שלצוות יהיה כל מה שהוא צריך מכל בחינה שהיא, שזה בעיקר קונטקסט, ולהפך, להוציא את הקונטקסט מהצוות החוצה, שכולם ידעו, זה גם חלק מזה, זה PR ויחצון, אבל אתה יודע, זה ויזיביליטי, זה לדאוג שיהיה לצוות שלך ויזיביליטי, והם מאוד מאוד לא אהבו לראות ראש צוות שהוא גם כותב קוד, אז פשוט לא היית רואה כאלה. היה ראש צוות אחד שאני הכרתי שמאוד אהב לכתוב קוד, והוא למעשה היה מהנדס שהפך להיות ראש צוות בתקופה עוד לפני שאני הצטרפתי, אז הוא היה בלילות בזמנו הפנוי, יושב וכותב קצת קוד לפעמים ככה בשביל הכיף שלו, בשביל הנשמה, והוא היה בחור טוב, אני מאוד סימפטתי אותו, לדעתי הוא לא היה ראש צוות טוב. הייתה לו הבנה טכנית, והוא כנראה שאני לא יודע למה הוא לקח את זה לכיוון שהוא לקח את זה, אבל זה כבר היה האישו שלו. אני חושב שכאילו, שאתה צודק לגמרי בקטע של אם אתה נופל על ראש צוות, אני חושב שזה גם אומרים ש-80% מהאנשים שמתפטרים, הם מתפטרים ממנהל, לא משום דבר אחר. כלומר, אם הראש צוות שלך, אם המנהל הישיר שלך, הוא לא יודע לעשות עבודה טובה, אז מי שמתחתיו יהיו הראשונים שיפגעו.
זה ממש ממש נכון, גם עכשיו בסבב הלי-אוף האחרון של היפו, כמעט לא נגעו במנהלים, אבל כן נגעו באנשים שהיה להם מנהל לא טוב. ממש ראיתי את זה קורה. זה גם מאוד מעניין, כי בתרבות הישראלית יש לנו תרבות שמעודדת מנהיגות. זה תרבות שמהצבא, מהכל, סטארט-אפים, חברות, אפילו שאתה יודע, אתה עובד איזה אחמש בבורגרן, שאתה כל הזמן אומרים, טוב, אם אתה מנהל, אתה טוב יותר, אתה תקבל יותר שכר, אתה תקבל יותר תנאים. ובארצות הברית, ואתה מאוד עזרת לי להבין את זה, כשעברתי לפה, זה לא נכון. כי אתה, יש לך אינסופר מבזדמנויות להיות מנהל, אבל לא בחרת להיות מנהל. נכון? למה לא?
כן, היו לא מעט פעמים שניסו למשוך אותי לשם. היו פעמים שבלית ברירה החלפתי ראש צוות שלא היה זמין, ואחרי זה ניסו למשוך אותי, כלומר, כל פעם הייתה איזו סיבה אחרת. אני פשוט מאוד מאוד אוהב את הטכני, אני אוהב לעשות ארכיטקטורה, אני אוהב לכתוב קוד, אני בשבילי, יש לי עכשיו משימה, לא משנה מה, אפילו סתם, ליט קוד, הייתי פותח בשביל כיף את ה-ID שלי, ופותח רנדומי איזה ליט קוד ופותר בשביל הסבבה. אני נהנה לראות את הדברים, קורמים עור וגידים ועובדים, ועוד יותר נהנה לראות את האימפקט אחרי זה שיש לזה, בין אם זה על הלקוחות, או על החברה, או... אתה יודע, הייתי משחרר לנטפליקס פיצ'ר, שאתה יודע שאתה משחרר עכשיו ו-150 מיליון יוזרים משלמים, משתנה להם המסך מול העיניים עכשיו. הם עכשיו יראו את המסך שנראה בצורה אחרת, ופתאום איזה סרט שעשיתי לו פרומושן הולך להיכנס להם, או לא יודע מה. כל מיני, מבחינת האלגוריתם של איך שאני מביא להם, זה היה מצחיק, הרי בנטפליקס יש שורות של סרטים, נכון? לפי קטגוריה.
כן.
אז היינו קוראים לזה לא לומו. List of movies, אוקיי?
אוקיי.
את הלולומו עצמו, את הסדר של השורות הוא יכול להשתנות לך. בתוך השורה הסדר יכול להשתנות לך. יש כל מיני דברים שאתה לא חושב עליהם בכלל, שיכולים לקרות כתוצאה אם אני עשיתי משהו נכון, או אם עשיתי איזשהו פאק, שפתאום הכל משתנה לך עכשיו מול העיניים. ואני יודע שכל דבר כזה שאני עכשיו עשיתי לו מרג' ופוש לפרודקשן, טק, 150 מיליון אנשים עכשיו הולכים לראות משהו אחר, לקבל חוויה אחרת. אז מבחינתי זה כיף לא נורמלי, ובמקביל לזה, בראש צוות, יש גם המון קטעים שהם נורא בירוקרטיים, שהם נורא יותר לשבת בפגישות, יותר לעשות שיחות ניהול, כל ה-one-on-ones, אתה צריך לגייס, אתה צריך לפטר. דרך אגב, שכחתי לציין מקודם, התפקיד הכי חשוב בנטפליקס של מנהל זה להביא ולהוציא ולהביא קונטקסט, אבל התפקיד השני הכי חשוב שלו זה לגייס. יחסים לזה מאוד מאוד ברצינות. נגיד אם ראש צוות צריך לגייס והוא לא מצליח לגייס, זה מבחינתם נקודות מאוד רעות לראש צוות הזה. כי זה אומר שהוא עושה דברים לא בסדר. כי איך אתה בנטפליקס ראש צוות ואתה לא מצליח לגייס? איך יכול להיות?
זהו, אני מנסה לחשוב איך יכול להיות, כי יש תנאים כל כך טובים, יש... רופוטיישן כל כך מדהים לאנשים בנטפליקס,
אז לא צריך לגייס. יכול להיות שאתה לא יודע למכור טוב את מה שאתה בא למכור, או יכול להיות שאתה עושה רושם לא טוב בשיחה. יכול להיות גם שאנשים עוזבים את הצוות שלך, ואנשים אחרים רואים את זה. כאילו, יכולים להיות סיבות שמנהל לא יצליח לגייס, או שהוא יצליח לגייס בקצב יותר קטן מהצוות שבו אנשים בורחים לו מהצוות.
זה כבר יכולת לשמר, אבל זה לא רק לגייס, זה גם יכולת... אני מבין.
זה גם וגם.
לשמר עובדים זה קשה.
גם לשמר, גם לגייס. אז בנטפליקס זה היה כאילו, אלה שני התפקידים, עד כמה שזכור לי, זה מה שהיה מוגדר. הקונטקסט והגיוס. זה התפקידים של מנהל, שהקונטקסט הכי חשוב, הגיוס אבל גם, לא הרבה אחרי. אז מנהל אמור להתעסק עם הרבה דברים אחרים שהם, מצד אחד, יש בזה גם זוויות שאני אוהב, אני אוהב לעבוד עם אנשים, אז זה לעבוד עם אנשים, יש בזה דברים חיובים, אבל זה גם כן מרחיק אותך מהטכני, וכן מרחיק אותך מהקוד, ואני מעדיף לעבוד, אני הכי נהנה נגיד לעשות, איתך פר פרוגרמינג על קוד, יהיה לי הרבה יותר כיף, מאשר לעבוד עם מישהו אחר בישיבה, ולדבר על איזה שלבים נשים מיילסטון בפרויקט. זה פחות מעניין לי, או איזה ג'ירות נפרק את האפיק הזה, זה פחות מעניין אותי.
כן.
הרבה פעמים התפקידים שנופלים על ראש צוות הם יותר כאלה ופחות הדברים שאני אוהב, אז אני לא רוצה להכניס את עצמי לתוך הרביט הול הזה, שפתאום אני אתעורר איזה יום אחד ואני אמצא את עצמי עושה הרבה יותר דברים שאני לא אוהב מדברים שאני אוהב. אז עדפתי פשוט לא ללכת לכיוון הזה.
זה מאוד מרענן לשמוע את זה, מצד שני, אתה גם כל כך people person, ואני כל כך כיף לי לדבר איתך, ואחד סיבות שרציתי מאוד שתבוא להתראיין בפודקאסט, ופתאום אומר לעצמי, איזה פסה שלא עשינו עוד פרויקטים ביחד, כאילו, מה היה קורה אם הייתי בצוות שלך, או תחתיך בצוות, או פר פרוגרמין איתך, ופשוט מריצים פרויקטים ביחד, כי זה כל כך people person, אז אני שמע לי כל כך הגיוני של, כאילו, אתה היית בדיוק הבן אדם שאני מדמיין, איך אני רוצה שראש צוות שלי יהיה, גם טכני, אבל גם מקדם אישית, כי אתה ממש נהנה מזה. אז...
תודה רבה. אם אתה זוכר, כשהיית בארץ, כן יצא לנו טיפה לעבוד ביחד, לא יותר מדי, כי אתה היית בצוות אחר, אבל כן יצא לנו, גם בצורה רשמית, גם בצורה לא רשמית, נראה לי, שנינו נהננו מאוד מהזמן ביחד, וככה דאגנו לגנוב לעצמנו גם בלא רשמי. האמת שהיה משהו מעניין בקטע הזה, הדבר השני שאמרת מקודם שהיה מאוד ספוט און, זה כשהמנהל מודד אותך, או איך שלא מודדים אותך, זה צריך להסתכל לא רק על איזה קוד כתבת, או מה האיכות שלו, או כמה פיצ'רים דלברת, אלא באמת על ה-enablement שלך, על כמה בעצם עשית supporting לאנשים אחרים, או זה יכול להיות גם, יכול להיות שיש גם עוד קטגוריות שצריך להסתכל עליהן. למשל, כשאתה עושה קוד ריוויו למישהו אחר, אתה לא, בדרך כלל לא מקבל מזה נקודות, כלומר, זה לא, אתה לא מדלבר פיצ'ר, אתה משקיע פה זמן, ואם אתה רוצה לעשות את זה גם באמת כמו שצריך, הרבה פעמים, אם זה PR גדול מספיק, אז אתה צריך גם לעשות צ'קאוט ל-PR, להריץ אותו לוקלית, לשחק איתו טיפה, אתה יודע, באמת לתת שמה השקעה רצינית בשביל לעשות ריוויו כמו שצריך. אבל ברוב החברות לא מתגמלים על זה, ואני לא מדבר על כסף, אלא על recognition, על להבין ש... זה עכשיו הספוט שלך, אתה טק-ליד, ואתה מסתכל עכשיו על קוד של מישהו אחר, זה לא משנה כרגע, אם גם אתה וגם מישהו אחר טק-ליד, ואתם עושים אחד לשני, אתה כרגע בקופע של הטק-ליד, וזה מה שאתה עושה, ואתה לוקח את זה ברצינות, אז הרבה פעמים זה באמת לא מתוגמל מספיק, וזה גורם לזה שבהרבה חברות מתפתח ארגון לא נעים, למשל בדוגמה של ה-PR שנתתי, שאתה יכול לחכות הרבה זמן עד שאתה מקבל PR, או שלא בודקים לך PR בצורה יפה. כלומר, עושים לך יותר מדי ניטפיקינג, ובעצם קצת מקופפים לך את היד, כי אני עכשיו עושה לך את הריוויו, אז אני החזק, אני השולט, אני אדאג להכפיף את הדעה שלך לשלי, ואם אני מעדיף שמשהו יעשה בצורה אחרת ולא בצורה כמו שאתה עשית, אז אני אכתוב לך את זה בתור ריוויו, ועד שאתה לא תשנה, אני לא אאשר.
במילים אחרות, קוד בולינג.
יפה, אהבתי את המונח. נכון, אני מסכים לגמרי עם המונח, זה באמת קצת סוג של בולינג. אני חושב שבארץ אין מספיק מודעות בכלל המונח של בולינג, אולי היום כבר יותר, אבל בארצות הברית יש הרבה יותר רגישות לזה. בארץ הרבה פחות, ואני חושב שהרבה שמים פחות לב לכל מה שקשור לתקשורת, וזה חלק מהתקשורת. וזה באמת משהו שאני מאוד שמח שאני מתעסק עם חברות, ואני רואה שהם כן שמים לב לדברים האלה, ואני חושב שבשנתיים שלוש האחרונות כן יצא לי לראות שאנשים יותר ויותר שמים לב לזה, אז זה מאוד מעודד, זה נראה שהמגמה שלנו פה היא כן חיובית, אבל אני חושב שעוד כן יש לנו עוד הרבה לאן להשתתף.
אני למדתי ממך כמה דגשים לגבי PR'ים, ואני אשתף כי זה דברים ש... אני למדתי, ואיך שראיתי אותך עושה את זה, אמרתי, זה מדהים, אני מרגיש כל כך הרבה valuable כרגע כאדם שעובר תהליך של code review, ואני לקחתי על עצמי לעשות את זה, ואחר כך קיבלתי פידבקים מדהימים על זה. אז רציתי לשתף את זה גם. קודם כל, ניץ, מי שלא מכיר ניץ, מתרגם לטיפש או קטנה. אם יש לנו עכשיו code review ואנחנו עושים איזה, תקן איזה משהו קטן, או אפילו איזה טייפו או משהו כזה, אתה היית עושה משהו שנקרא approve with needs. כן, היית כותב לי את ההערה, היית כותב שזה טיפשי, ויש מצב שאתה, like, you know better than I do, אבל לא היית חוסם לי את ה-PR על זה. כלומר, היית מאפשר לי למרג'ד, ומקסימום לתקן אחר כך. וזה גם דורש כמובן הבנה והיכרות משני הצדדים, כי אם עכשיו הייתי מתעלם מהניטים, עושה approve ולא עושה follow-up PR, אז כנראה שהיית פחות סבלן ל-PRים העתידיים. ולכן מה שאני לקחתי על עצמי לעשות, זה כל פעם שאני מקבל ניטים, במידה ולכן אני צריך להוריד את הפיצ'ר הזה, אז אני אוריד אותו, אבל אני מיד אשלח follow-up PR, שמתקן את כל הדברים הכי קטנים שהערת לי עליהם, כי אנחנו לא משתפרים כמתכנתים בפיצ'ר הבא בתור שלנו. אנחנו משתפרים דווקא מהפידבק הפנימי, מהפידבק לופ הפנימי שלנו, בין לבין עצמנו. ואני לא חושב שהרבה מתכנתים מבינים את זה, או באמת משתמשים בזמן הזה כדי לשפר את היכולות של עצמה. הם בדרך כלל יש לנו את הלחץ הזה מבחוץ, שאומרים תוריד לנו פיצ'ר, תוריד לי פיצ'ר, ואנחנו מקבלים את הרקוגנישן בדיוק כמו שאמרת, כשאנחנו מדלברים את הפיצ'ר, ולא כשאנחנו משתפרים ביכולות שלנו. אז זה דבר אחד שלקחתי ממך כאילו קדימה. דבר נוסף היה שאם אנחנו מתחילים לדבר על הקומנטים שלנו, אני שם קומנט ואז אני מתחיל להגיב על זה, ואז אני מתחיל לעשות איזה טרד בתוך ה-GitHub. במקום זה, אתה שולח לי הודעה, היי, מה קורה? ראיתי שיש כמה תגובות, יש לך כמה דקות לדבר על זה. עולים ל-on-call, או שנפגשים פיזית, ומתחילים לדבר שנייה, למה אתה חושב שזה הסיטואציה? כי XYZ, במקום להתחיל לכתוב, או לשמש ב-ChatGPT, שיתחיל לכתוב לי את ההודעות, כדי שזה יהיה פוליטיקלי קורקט, בעיקר בין הקולגות האמריקאים, זה היה כל כך הרבה יותר פשוט, אני עולה, ועכשיו אנחנו גם בטון חיובי, ואנחנו מתקשרים גם פיזית, כי אנחנו פותחים מצלמה, ואנחנו מתקשרים בינינו, ואולי גם בפן הזה, לפתוח מצלמה. יש, בעיקר כשאנחנו עובדים מרחוק, יש כל כך הרבה אנשים שאני פותח איתם שיחות, שהמצלמה קבועה. ובאיזשהו שלב אני שמתי לב שאני כבר מרגיש לא בנוח, כי אני בן אדם היחיד עם מצלמה פתוחה, אז אני קיבלתי מצלמה, ואז אנחנו נמצאים באיזו שיחה שבאה לך תדע מה אנשים עושים, כאילו שוטפים כלים, שולבים את הבית, עורכים להליכה, והם לא באמת נוכחים בשיחה. אז זה עוד נקודה. לאחרונה אגב הציעו לי, בגלל שאני כרגע נמצא בתהליכי רעיונות, הציעו לי כשאני מתראיין לא לשים רקע. פשוט לשים, להיות אמיתיים ולהראות את הרקע האמיתי, וגם לא לטשטש אותו. משהו בטריקים הפסיכולוגיים, זה מרגיש לנו כאילו הבן אדם שאיתו אנחנו מדברים, הוא לא fully immersive with the conversation, כי זה משהו פסיכולוגית. אז סתם חשבתי לשתף עם מאזינים גם.
אתה פה כמה דברים שהם עוד פעם ממש spot on. אני כן רוצה לעשות ריטרט על מה שאמרת בקשר ל-PR, אם אני שם ניטים, גם לא תמיד אני אצפה שתתקן את כולם. כלומר, יכול להיות שחלק מהניטים הם עניין של העדפה שלי לסטייל, וכשאני אומר לך, תשמע, ככה אני מעדיף את הקוד, אבל זה לא אומר שאתה חייב לעשות מה שאני רוצה, כי יכול להיות שאתה דווקא מעדיף את הקוד בצורה אחרת, וזה הכי לגיטימי שבעולם, וכשאתה כותב קוד, כן יש בזה גם קצת יצירתיות והבאה של מי שאתה. ואני נכון. לא רוצה לחנוק לאף אחד את מי שהוא, אז יכול להיות שאני אגיד לך, אתה יודע מה, אתה עשית את זה ככה, אבל אני אוהב יותר שעושים את זה ככה, ואתה תסתכל לסת אותו, אתה יודע מה, באמת לא חשבתי שאפשר לעשות את זה, גם כמו שאתה הצעת, יאללה מגניב, באמת נראה לי יותר טוב, ואז סבבה, תשנה. אבל אם אתה מסתכל על מה שאני אמרתי, ואתה אומר, כן, אני יודע שאפשר לעשות את זה גם ככה, אבל בכוונה בחרתי ככה, כי ככה נראה לי יותר, אז סבבה אגוזים, תעשה מה שבא לך, זה בסדר גם שאנחנו נדע שיש לנו style differences, והכל בסך, אנחנו עדיין חברים טובים, עדיין אוהבים ומעריכים אחד את השני, וזה בטוח לא משהו שישבור בינינו. הדבר השני שרציתי להגיד בהקשר של approve with comments, אני חושב שהפעמים הבודדות שבהם חסמתי PR, זה פעמים שבהם השתכנעתי שזה באמת לא בטוח למרג'ג' אותו. ויצא לי כבר לעבוד למשל, עם בן אדם שהוא עבד, הוא עשה הרבה סטארט-אפים, והוא מבחינתו שהוא היה כותב קוד, ברגע שהוא גמר לכתוב את הקוד, והריץ פעם אחת וראה שזה עובד, הוא מבחינתו זהו, זה מוכן. ואני מבחינתי לא, אחי, אתה רק בחצי עבודה. והיינו מדברים על זה, והוא לא היה משתכנע, והייתי אומר לו, רגע, כתבת קוד, מה עם קצת יוניט טסט? מה עם להוסיף מטריקות? מה עם קצת לרשום דוק סטרינגס טיפה מעל הפונקציות, להסביר טיפה מה הן מקבלות, מה הן מחזירות, איזה טייפים אתה מצפר, איזה ג'אבה סקריפט, כאילו, אז אתה לא יודע מה הטייפים, אבל תסביר טיפה על כל משתנה, למה צריך אותו, מה הפונקציה הזאת היא הולכת לעשות. קצת כאילו טיפה לתקשר מעבר, מטריקות ולוגים מאוד 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 חשוב. אז היו כל מיני, הייתי נותן לו הערות כאלה, וברגע שהייתי עושה לו אפרוב, אבל עם קומנט, אז הוא היה מנצל את זה באמת, והוא לא היה עושה, ומבחינתו זהו, דן דיל, וקרה שאחרי הבן אדם הזה, לא פעם אחת ולא פעמיים ולא שלוש, אני הייתי צריך ללכת ולעשות קלינאפ אחריו. כי ברגע שאני מקבל אונרשיפ לקוד, אז אני רוצה שהוא יהיה כמו שלדעתי רמה ראויה, ולדעתי הוא לא היה ברמה ראויה. והיה לנו ויכוחים אישיים על זה, והוא לא הסכים איתי, ואז באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אני מתחיל לחסום. כאילו, אני מבחינתי, אם אתה רוצה שמישהו אחר יאשר לך את ה-PR, אני נותן את הקומנס האלה, ואני לא מאשר עד שאני לא רואה שהדברים האלה בוצעו, כי מבחינתי זה צריך להיות א' ב'. וזה למשל באמת דברים שאם הייתי כותב לך, תשמע, נראה לי שחסר פה איזה יוניט טסט שבודק edge case שהוא חשוב, ואתה, אבל אני מאשר ואני סומך עליך, אני יודע שאתה תסתכל על זה ותגיד לי, וואלה, אתה יודע מה, נכון, לא חשבתי על ה-edge case הזה, אבל אני ממש עכשיו חייב להוריד את זה לפרודקשן, אני אוריד את זה ואני אוסיף אחרי זה, כמו שאמרת, בפולו-אפ PR. סבבה, יש בינינו כבר את ההבנה, את הטראסט, אנחנו, אתה יודע, משדרים על אותו גל, הכל אחלה. וזה לא ניט, כאילו, זה הערה חשובה לדעתי, זה כבר לא סתם, אתה יודע, יש את האלה שאוהבים לכתוב למה עשית את זה בפורלופ, היה אפשר לעשות את זה ברידיוס או במה. זה yeah. ניט, זה לגמרי ניט, וזה בסדר, כאילו, גם לכתוב את זה, אבל לכתוב שזה ניט, כאילו, לא לכתוב את זה, כי הכרת לזה קוד בולי, תעשה מה שאני רוצה או זה. זה היה קצת חשוב לי לחדד את הנקודה הזאת, כי זה באמת מאוד מאוד נושא שקרוב לליבי וחשוב לי. אני חושב שזה חלק ממה שמשקף גם את התרבות הארגונית. אתה יכול קצת לשפוט את התרבות הארגונית, לפי איך שאנשים בודקים לך פיארים. אתה יכול לקבל, אתה יכול להבין איך בודקים להם גם פיארים, והם הרבה פעמים משקפים את איך שהתנהגו אליהם. אז זה בהחלט משהו שאפשר למדוד עוד אינדיקטור.
בדיוק. וזה מוניטין... כאילו, אמרת קודם, יש לך מוניטין ממך החוצה, איך החברה מסתכלת עליך, על התרומה שלך לחברה שלך בנטפליקס. יש גם מוניטין פנימי בינך לבין קבוצת ה-R&D. אם עכשיו אני לא אוסף את הפולו-אפ PRs, ואני חוטא ל-unit testing, ואני מתעלם את דברים, וכמו שתיארת עם אותו מתכנת שעבדת איתו, אותו קולגה, אז הארגון עצמו התייחס אליו שונה. ואני יכול להגיד לך, כשאני התחלתי לנקוט באותם שיטות, והתחלתי לתת את אותם PRים לאנשים, אנשים ביקשו ועמדו בתור שניתן להם PRים, גם חבר'ה שכבר לא עבדתי איתם באותה מחלקה, חיכו שניתן להם PRים, אמרו, לא, אני רוצה שיניב ייתן לי את ה-PR, כי אני לומד מה-PRים של יניב, כי אני מקבל פידבק, ואני לומד איך לעשות את זה טוב יותר. ובעיקר חבר'ה של ה-QA Automation שלנו, ששם היו QA שלמדו תכנות, ועכשיו הם עושים QA Automation, ולא היה להם הרבה ניסיון בתחום, ואני כאילו שיתפתי איתם את הידע שיש לי, והם כל כך העריכו את זה, שהם היו מתייגים אותי עם כל PR שהם כתבו, גם כשאני כבר לא עובד במחלקה שלהם, כי הם ממש חיכו לפערים האלה. הם ממש היו אסירי תודה, וזה היה פנטסטי, הרגשתי נותן מנטורינג לאנשים, ברמה הכי אינטימית שיש.
תחשוב כמה טוב אתה הפצת שם, כאילו גם שיפרת להם את התרבות, גם לימדת אותם, זה ממש שלח לחמך כזה, ו... וכשעושים כזה דבר, יש לו ריפל אפקט על כל הארגון, כלומר, אתה לא רק שהשפעת עליהם לטובה, הרבה פעמים זה מהדהד מהם הלאה. אז זה ממש עם ריפל אפקט שהוא מגיע אחרי זה לאנשים שאתה אפילו לא מדמיין שזה הגיע. באמת, אתה יודע, היה איזה קטע לפני שנתיים, אתה זוכר שהיה פה בחור שניהל את המשרד בשם שחף, יצא לך להכיר?
לא כל כך.
והיה שם איזה קטע, אני לא יודע אם אתה זוכר, שאני חושב שזה היה כבר לקראת סוף הקורונה, הרגשתי שאני ככה קצת מתחיל להישחק. השילוב של הקורונה עם העבודה מרחוק, עם הילדים בבית, עם תחלופה גם של כמה מנהלים שלא כולם היו מוצלחים. היה שם איזשהו טול, ובאיזה שלב הרגשתי שאני, כדאי שאני אדע קצת לעצמי, והחלטתי שאני יכול להרשות לעצמי, ובחרתי לקחת קצת יותר מחצי שנה של חל"ת. ואני זוכר שקיבלתי על זה אחרי זה המון פידבקים מאנשים גם מתוך הארגון וגם מחוץ לארגון וחברים ומי לא, כולל אנשים בדרגים גבוהים מאוד שאמרו לי, כלומר, דבר איתך C-level ביותר מחברה אחת שבאו ואמרו לי, שמע, אנחנו רוצים גם, ממש נתת לנו זה, אני לא רואה את עצמי עושה את זה, אבל הייתי מת לעשות את זה. ושחף, אני זוכר שכשבאתי לחזור, אז דיברתי איתו ואמרתי לו, טוב, תשמע, אני חוזר בעצם עכשיו כבר לתפקיד חדש, למשרד חדש, אני לא הייתי בתוך בכלל שאני חוזר להיפו. והוא אמר לי, דיר בלקום, אתה לא חוזר להיפו, דבר איתי בכל מקרה, כאילו אנחנו נסגור לך פה תפקיד שיהיה טוב לכולם. ואז באמת, אני זוכר שכשדיברתי איתו, אז הוא בדיוק דיבר על הדברים שאנחנו דיברנו פה, על על הרעיון של להיות ספורטר ולהיות מנטור, ואיך, כן, אתה לא מאבד את הנגישות שלך לקוד, כי אתה לא הופך להיות ראש צוות, אתה עדיין לוקח פרויקטים ועושה אותם, אבל חלק מהגדרת התפקיד שלך היא לייצר פה סביבה שהיא טובה למפתחים, ולעשות כל דבר שאפשרי בשביל לטפח כזאת סביבה. בין אם זה למצוא להם כנסים מעניינים ולדאוג להוציא אותם, בין אם זה לדאוג לעשות כזה בראון בג, אתה יודע, שכל פעם מישהו אחר נותן הרצאה, ואתה מרכז את זה, וכל פעם מישהו שמתעסק עם טכנולוגיה שאחרים עוד לא הכירו בה, ולמשל נותן עליה הרצאה. בין אם לדאוג, כמו שאתה אומר, לבוא לעשות להם PR'ים, או לבוא לתת להם קונטקסט במקומות על אזורים בקוד שאני כבר ותיק ומכיר, והם לא, לעשות כאלה סשנים של למידתי. בין הדברים האלה, ואפילו סתם ללכת לשחק סנוקר בהפסקה ביחד, ואתה יודע, ולהריץ את הדחקות. ואני זוכר שכשדיברתי איתו על זה, אז הוא בא משם, והוא אמר לי, אני רוצה שזה מה שתעשה. אתה, כאילו, כבר הכרתי אותך מספיק, אני רוצה שאתה תעבור לתפקיד שהוא עדיין תיקח פרויקטים, אבל שיהיה גם המון פוקוס על זה. כלומר, לפי זה אתה תימדד. זה הפעם ראשונה בחיים שבעצם מישהו אמר לי, אני אמדוד אותך לפי כמה שאתה ספורטר.
מדהים.
כן, זה היה מבחינתי ממש מדהים. אני חושב שעל ההתחלה אני והוא הרמנו שם איזה מיזם שהרגענו שמהנדסים יבואו לאיזשהו בית ספר שם בנתניה למגמת מחשבים, וילמדו כל אחד תכנים שקשורים אליו, בין אם זה מישהו מדאטה סיינס, אני עברתי שם כמה שיעורים על גיט וגיטאב, מישהו אחר עבר להם שיעורים על פרודקט, בהתנדבות, כאילו בתור חלק קצת נתינה בחזרה לחברה של היפו. זה היה כאילו אחד הפרויקטים הראשונים שלקחתי לרכז אותו ולעשות אותו, והייתי בקשר מול המורה שם שניהלה מהצד שלהם את כל העניין, ואחרי זה עשינו עוד כל מיני דברים, ואני זוכר שכאילו כל עוד שחף היה, זה באמת היה ככה, וברגע שהוא הלך, אז בעצם הפולבק שלי היה אוקיי, עכשיו אני חוזר להיות פול טיים אנג'יניר, וזה קצת בייס לי, זה קצת הרס לי, אני כבר חזרתי למשרד באופן עקרוני מעצמי, בלי שאף אחד ביקש ממני, הייתי מגיע פעמיים בשבוע למשרד, כי מבחינתי המשימה הייתה לעזור לאנשים, אז איך אני אעזור להם מרחוק? לעזור בזום זה הרבה פחות טוב מלעזור פייס טו פייס. אז התחלתי ממש להקפיד להגיע למשרד, שלפני זה לא הייתי מגיע. ובתוך זה עוד הפרויקטים שלי עדיין מנוהלים מול ארצות הברית, כן, לא, החברים במשרד לא היו בצוות שלי, הם היו בצוות אחר. ועדיין מאוד הקפדתי על להגיע ועל לשבת איתם ועל לעשות את כל מה שצריך לעשות, בשביל להיות ספורטר כמה שיותר טוב.
מדהים.
אני חושב שהרבה דברים גם קצת העתקתי מתיקל, שאתה גם מכיר אותם, שזאת חברה שאני אוהב ומעריץ עד היום, שהם בעצם זה מה שהם שמו לדגל, הטיפוח של המהנדסים, בין אם ברמה המקצועית ובין אם ברמה של הסופט סקיל, וזה מה שהם עושים, וזה הם מתמקדים, ואני ממש לקחתי מהם השראה, ולא התביישתי להעתיק מהם לתוך היפו, במיקרו, בקטן, כי מן הסתם אני לא בסדר גודל של תיקל, אבל בתוך היפו, בתוך המשרד של היפו פה בישראל, לנסות להביא את אותה רוח של התפתחות ושל למידה, ושל לעשות את הכל בכיף ועם חבר'ה טובים, ואני חושב שזה הלך לא רע בסך הכל. כל עוד זה היה טוב.
מקסים, במובן הזה יש לי שאלה. כשהיית בארצות הברית, סיפרת לי כל מיני כנסים שהלכת עליהם, ממש מיטאפים, שרצית להכיר יותר טוב או להשתפשף, היה לך איזה אירוע בפייסבוק עם סייבר סקיוריטי. זוכרת את הסיפור? זה סיפור טוב, אני אשמח לדוחה שתף אותו.
סיפור מאוד מצחיק, אני חושב שזה גם קרה לי, כמו שאני אוהב לעשות, איך שאני מתחיל עבודה חדשה, לדאוג להמיס על עצמי עוד כמה דברים, אז כשכבר הצטרפתי להיפו, כבר היו לי שתי בנות, אז הן כבר היו קצת פחות קטנות, אבל ממש אני חושב שאיזה חודש או חודשיים לפני זה, עשיתי איזשהו צ'אלנג' שפייסבוק שמו באינטרנט, ועברתי אותו, וקיבלתי אימייל שאני מוזמן ל... אני לא קראתי טוב כנראה את כל ההקדמה שמה, אבל שאני מוזמן ללבוא לכנס של קוד וטרנס, ואם אני מתאים, אז גם אני אוכל להיות בקורס שבו נלמד סייבר סקיורטי וכאלה. עכשיו, אני קורא את זה קוד וטרנס, כאילו, אתה יודע, אנשים שהם כבר יודעים לקודד, שבאים כאילו או לעשות השפה או ללמוד עוד משהו, והאספקט של הסקיורטי מאוד עניין אותי, אז אמרתי, נשמע לי מעולה וזה. בקיצור, אני מגיע לפייסבוק באותו יום שבת שהם עשו את האירוע הזה, ותקשיב, הם הרימו שם הפקה מטורפת, הייתה שם במה ענקית, היו שם מלא אנשים, אני חושב שהיה שם עד רמה אחת מתחת לצוקרברג בטוח הוא היה, אני לא חושב שצוקי בעצמו היה, אבל C-Level היו שם, ואחד מהם גם דיבר והכל, ובאיזשהו שלב אני קולט שכל מי שעולה על הבמה ומדבר, ומדבר על התוכנית, ומדבר על ההשראה ומה שהם הולכים לעשות, מציין גם איפה הוא היה בצבא בארצות הברית, באיזה יחידה הוא שירת, מאיפה הוא מגיע, כמה סיבובים הוא עשה, אם זה היה באפגניסטן או בעיראק וזה. אתה יודע, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ופתאום נופל לי הסימון שהם אומרים קוד וטרנס, הם התכוונו לאנשים שהיו בצבא ארצות הברית, שהם עוברים לקוד. בקיצור, בקטע הזה החלפתי צבעים, אמרתי, אוי, מה, איך אני יוצא מזה עכשיו? כל כך לא נעים לי, כאילו יחשבו ש... אתה יודע, אני לא אגיד משהו שאני לא הייתי. אז הלכתי ותפסתי שם את אחד המארגנים, בחור ענקי שהוא היה במרין, כאילו משהו מפלטלי, ובחור כבר קצת מבוגר גם ומאוד מאוד נחמד, ביקשתי ממנו לצאת איתו מהאולם החוצה, ואז כל הטקס שם ממשיך, אנחנו יוצאים מחוץ לאולם, ואני אומר לו, תקשיב, אני ממש 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 מתנצל, עשיתי טעות, ואני יודע שהמספר המקומות פה הוא מאוד מוגבל, הם לקחו אני חושב רק איזה... 30 או 40 אנשים, מתוך המון אנשים שהגישו אליהם. אמרתי לו, אני ממש מתנצל, אבל אני לא שירתתי בצבא ארצות הברית, ואני פשוט לא הבנתי נכון, והסברתי לו מה חשבתי שקוד וטרנס, והסברתי לו שזה כנראה בגלל ה-cultural difference, ושהאנגלית שלי זה לא, אתה יודע, אנגלית של דובר שפת אם, ואני ממש מרגיש לא נעים, ואני מתנצל על התקלה הזאת. אז הוא מסתכל עליי הבחור, הוא חמוד, מחייך, אומר לי, תקשיב, אתה... נשמע לי מהמבטא שאתה ישראלי. אמרתי לו, כן, יש לי גם מבטא של ישראלי, אני מודע לזה. ואז הוא אומר לי, אז בתור ישראלי לא שירתת בצבא, בישראל, ב-IDF? אמרתי לו, ברור שכן, גם עשיתי הרבה שנים מילואים. וזה גם הייתה יחידה קרבית. אז הוא אמר לי, אז אתה וטרן? אז אמרתי לו, תשמע, נכון, אני וטרן, אבל לא וטרן של צבא ארצות הברית, לא כל כך. לא נראה לי שלזה התכוונתם, כאילו אני... אם אתם מוכנים לקבל אותי, אני מאוד מאוד אשמח להשתתף, אבל לא נעים לי, אתה יודע, להקיש על מקום של מישהו אחר. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה? חכה לי פה שנייה, אני כבר חוזר. והוא הלך לדבר עם זאתי שהיא כאילו הייתה אחראית על כל הקורס, הייתי אותו הולך וכזה מתלחשיש איתה קצת, ואחרי 5 דקות הוא חזר אליי, הוא אמר לי, אתה בפנים, אין שום בעיה. וככה התחלתי קורס שהיה אחד הקורסים הכי קשים והכי מענים שעשיתי בחיים שלי, זה הקורס של 13 שבועות.
וואו.
קבוע, בימי שבתות היינו מגיעים לקמפוס של פייסבוק, מגיעים לשם ב-10 בבוקר, לומדים עד 3 אחר הצהריים, רצוף, בלי הפסקות, אולי עם הפסקות קטנות של, אתה יודע, הפסקת פיפי, הפסקת לשתות, הפסקת סנדוויץ', הם היו מארגנים שם אוכל גם באותו חדר, שאתה לא צריך אפילו ללכת לאכול או משהו, ומאוד אינטנסיב, כאילו 5 שעות כאלה אינטנסיביות, והם גם מראש הזהירו אותנו שהתרגול הולך להיות שיעורי בית של לפחות 10 שעות תרגול בשבוע. תחשוב, 10 שעות בשבוע זה רבע משרה.
כן.
ובנוסף, אתה שורף את כל הימי שבת שלך, שעם הקומיוט זה יוצא לך כבר יותר באזור ה-6-7 שעות, שהלך היום שבת בינינו. בקיצור, אני זוכר שעוד הרבה לפני שהתחלתי את זה, אני ביקשתי מאשתי רשות, כי אמרתי, אני תוקע אותך פה עם 2 הבנות לבד, ילדות עדיין קצת קטנות, אני חייב שאתי עולין בזה איתי, כי זה ידרוש ממני טול מאוד כבד, ומן הסתם גם זה יפיל עלייך הרבה. אשתי הנפלאה שתמיד הייתה הספורטר והקואץ' הכי טוב שלי, היא אמרה, תעשה מה שאתה צריך לעשות, אל תדאג לזה, אני אדאג לדברים פה בבית שיהיו בסדר. וזהו, זה היה קורס סופר אינטנסיבי. הייתי עובד בבקרים באיפו, ואתה יודע, נכנס לשפה חדשה, ל-Node.js, ל-JavaScript, שלא היה לי בהם מושג, אתה יודע, לעולם הביטוח שלא הכרתי, לצוות חדש, לאכול כאילו, לעולם חדש, ואז מגיע עוד בלילה, ואחרי שמשכבים את הבנות לישון, יושב עוד כמה שעות על שיעורי בית של פייסבוק. ואני חושב שכבר אחרי שבועיים עפו בערך חצי מהאנשים שם, כי המשימות באמת היו מאוד קשות, ומי שלא היה לו רקע טוב בתכנות ובקצת דאטאבייסים וכאלה, אני לא יודע איך הוא אמור היה לשרוד את זה. ובסוף ה-13 שבועות אני חושב שגם לא כולם סיימו, כלומר, גם מי שסיים את הקורס לא קיבל תעודה אם הוא לא עמד בקריטריונים מסוימים. היה להם קריטריונים מאוד מאוד נוקשים, אני חושב שלאורך כל הקורס מותר לך להחסיר רק פעם אחת, ושיעורי בית מותר לך רק פעם אחת לא להגיש, ו... בכל משימה אתה חייב להוציא מינימום ציון מסוים, כאילו היה להם שם, הם היו מאוד מאוד נוקשים, מתאים לצבא, אבל למדתי המון, ופייסבוק היו נפלאים, הם פשוט עשו ספונסרשיפ לכל העניין הזה, הם כל הזמן דאגו לתת לנו גם כל מיני סוואגס כאלה של פייסבוק, היינו, קיבלנו כאלה שיקות עם ניים טאגס וחולצות, וסוויצ'רטים של, של הקורס, וכל מיני דברים כאלה, וספר של סייבר סקיורטי שעולה מלא כסף, ו... כל מיני דברים, כל הזמן דאגו לצ'פר אותנו תוך כדי, ומאוד מאוד מאוד פרגנו לנו על העבודה הקשה, ואחרי זה בסופו של דבר, גם מי שסיים את הקורס, הם לקחו את כולנו על חשבון פייסבוק, הטיסו אותנו לווגאס, לשני כנסים, גם לבלק הט וגם לדפקון, לאורך שני הכנסים הם ימנו לנו את המלון, הם ימנו לנו את הטיסות, הם ימנו לנו את כל האוברים שלקחנו, הם ימנו לנו גם ארוחות וקצת מחיה.
וואו.
הם עשו לנו שם מסיבה מטורפת באיזושהי מסעדה שלדעתי עלו להם, אני לא בטוח אם זה היה בעשרות אלפי דולרים או אפילו מעל 100,000 דולר, כאילו. השקיעו עלינו המון, 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 ואחרי זה הם עשו את זה גם שנה אחרי זה עוד הפעם. כלומר, הווטרנס של אחרי שנה כבר היה גם עוד קורס, עוד מחזור, אז את שני המחזורים הם עוד פעם הטיסו לווגאס.
אז הלכת פעמיים?
אז הלכתי פעמיים, כן. פייסבוק פשוט... דיגמו אותי וצ'יפרו אותי, חבל על הזמן. מאוד מאוד מאוד, אני מאוד מוכיר תודה עליהם על זה. ועם זה שהם רשת חברתית, שזה אחד הדברים שאני רואה כאיבל בימינו, רשתות חברתיות, יש בהם הרבה דברים רעים, אבל ביחס שהם נתנו לנו, ובזה שהם הרימו את כל הפרויקט הזה, ומימנו אותו לגמרי, ועודדו את כולם, והם פשוט עשו, הפיצו המון טוב.
זה מדהים. והכל התחיל מאתגר אינטרנטי, או שהשתתפת באיזה פורום?
ראיתי, אני לא זוכר אפילו איפה, פתאום נתקלתי באיזה צ'אלנג' שאתה צריך לענות על כל מיני שאלות, וחלק מהם קצת של קודינג, חלק מהם קצת, לא יודע, אני אפילו לא זוכר מה זה היה, אבל זה היה כזה שאלון, שאתה פשוט מתקדם ופותר ועונה ועונה, ואז בסוף אומרים לך, כאילו, אוקיי, אתה תקבל אימייל אם עברת. אני זוכר שעשיתי את זה סתם, כאילו אהבתי צ'אלנג'ים, אז אמרתי, יש פה עוד צ'אלנג' שעוד לא יצא לי לראות, וזה קשור לסייבר סקיורטי, שזה תחום נשמע לי מעניין, יאללה, אני אנסה אותו. זה התחיל מזה, וממש לא דמיינתי איפה זה הולך להיגמר הדבר הזה.
פשוט סיפור מדהים, וזה רק מחזק את היכולת החברתית, בעיקר שלנו כישראלים להתחבר בחול, פשוט ללכת לאירוע ולהגיד שלום לאנשים, ולהגיד יש להזדמנויות חדשות, כזה, היי, אתה רוצה ללכת לאירוע מסוים? כן. אתה רוצה לנסות לעשות ריקודים טקסנים? אני ריקודים טקסנים? עכשיו אני עושה את זה כל שבוע. ככה פגשתי כאילו את זוגתי להיום. זה הזוי. אחלה, אבל אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ויש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם, אבל אנחנו נקצר את זה. אז קודם כל, שהחלטתם לעבור חזרה לארץ, אני אשמח לדעת גם כל הרבה מאוד מקהל המאזינים, מאוד סקרן לגבי רילוקיישן, לגבי מה גרם לכם לחזור לארץ, מה היו היתרונות חסרונות, והאם אתם אי פעם רואים את עצמכם חוזרים לרילוקיישן, ארצות הברית או למקום אחר?
כן, זאת שאלה ששואלים אותי הרבה. הרבה אנשים גם, אתה יודע, עוד במיוחד בתקופה כזאת של מלחמה, אומרים לי, אתה עם אזרחות אמריקאית, למה אתה לא בורח לחול, או למה אתה לא לוקח את המשפחה, יש הרבה כאלה שעושים את זה אפילו רק לכמה שבועות. דרך אגב, בקטע הזה תדע שלך שגם באיפו היו כמה אנשים שממש פנו אליי אישית, אז עלו לי בזום, ואמרו לי שאם אני רוצה לברוח, אז הם יערכו אותי את המשפחה שלי אצלם בבית בשמחה. ברמה כזאת. שזה מאוד מאוד חימם את הלב. אני חושב שקודם כל התקופה שהייתה לנו בארצות הברית הייתה תקופה מדהימה. גם לפני הילדים וגם אחרי הילדים. היה המון יתרונות, אתה מטייל אתה יודע, פה הארץ שלנו, ארץ קטנה, אתה מדי כל הזמן באותם מקומות, אתה רואה את אותם דברים, עוד פעם נחל עמוד, עוד פעם ים המלח, ושם פתאום נפתח לך אינסוף של מקומות לטייל בהם, אז למי שאוהב לטייל ואוהב טבע, אפילו רק בקליפורניה אתה יכול לחיות שנים ולא להגיע, ועדיין לגלות כל פעם עוד ועוד פינות חמד, בטח ובטח שאתה נוסע לעוד מקומות כמו מקסיקו ואלסקה וניו יורק ופלורידה ומה לא. אז אני חושב שקודם כל, זאת הייתה כמה כוונה שלנו, שעברנו לרילוקיישן, חשבנו שאנחנו ניסע לשנתיים שלוש, בלי ילדים עדיין, ופשוט נטייל הרבה ונחווה את התרבות, ואתה יודע, נקבל פשוט חוויות כאלה לחיים, ואחרי זה נחזור, זו הייתה המחשבה. אחרי שלוש שנים כבר הייתי במהלך של הגרין קארד, והבנתי שאנחנו רוצים עוד להישאר עוד הרגשנו שלא לא מיצינו, ואז כמובן גם נולדו ילדים, והחינוך שם, לפחות באזור שאנחנו היינו, הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, הבנות קיבלו שם המון המון, שאני לא חושב, יש פה הרבה דברים טובים בחינוך בארץ, כן, יש פה גם הרבה ביקורות, אבל יש פה גם הרבה דברים טובים, אני לא חושב שההזדמנויות שהם קיבלו שם, הן הזדמנויות שאפשר לקבל בקלות בארץ.
כן, חינוך. זה החינוך יהודי או ישראלי? או...
לא יהודי ולא ישראלי, לא. פשוט רגיל, בהתחלה, כל עוד הם קטנים, אז הם בחינוך פרטי, שזה גנים, ומגיל 5, מקינדרגרדן שם, שזה מקביל לגן חובה פה, הם כבר בבית ספר, היו בפאבליק סקול. אבל אני מדבר לא רק על המסגרות, גם על, בעיקר על המסגרות האלה, אבל לא רק עליהם, גם על דברים אחרים, כמו למשל, הם היו שם בהתעמלות קרקע, באיזה נבחרת שנועלה כמובן בידי רוסים, איך לא, וברמה מטורפת, מה שכאילו ההתעמלות קרקע שהם קיבלו שם, ואני יודע על חברים אחרים, שהיו כל מיני דברים שקשורים נגיד לשחייה, לקורסים של שחייה, או כל חוג שאתה יכול לדמיין, האנשים שאתה לומד מהם שם, לפחות באזורים שאנחנו גרנו, אתה לומד במקומות שאנשים יוצאים משם לאולימפיאדה. אוקיי? זה כאילו, זה הרמה. אז כל דבר סופר מקצועי, רמות מאוד מאוד גבוהות, מתייחסים בזה מאוד ברצינות. אני בכוונה רוצה להתחיל מהדברים הטובים, כאילו באמת, אני באמת מוכיר תודה על התקופה שהייתה לנו שם. עם זאת, מההתחלה, הכוונה שלנו לא הייתה להישאר, וכמה שנשארנו יותר, גם יותר השתכננו שאנחנו רוצים לחזור. אנחנו ישראלים, המנטליות שלנו היא ישראלים. אנחנו אוהבים את המנטליות הישראלית, אנחנו אוהבים את התרבות הישראלית. החמה מחבקת, גם החוצפנית, גם לפעמים המעצבנת שחותכים אותך בכביש, או שמרשים לעצמם לשלוח יד לבטן של אישה בהיריון בלי לשאול. יש עם זה גם את הדברים האלה, אבל תסתכל איך העם שלנו מתנהג פה במלחמה. אין אף עם שהייתי רוצה לחוות איתו מלחמה יותר מישראל. ואתה יודע, כולם פה רבים, הורגים אחד את השני, כן רפורמה, לא רפורמה, שונאים אחד את השני ברשתות והכל. בשנייה שקורה משהו ואנחנו פתאום נמצאים, אתה יודע, באיזה אתגר אמיתי, בוא נגיד, אתה רואה את כולם כמו בספרטה, מיישרים קו ואומרים, מי אנחנו? אנחנו ספרטה, ההוא, אתה מכיר את הסרט של
300? כן.
אנחנו, פתאום אתה רואה את כולם פה, עם של קרבים, עם שלי, מראו פה מחבל, לא בורחים ממנו, אלא רצים אליו, אתה יודע, למגע ולנטרל אותו בשביל להציל חיים של אנשים אחרים. אין עם כזה בעולם. וזה בא, אתה יודע, בא עם הדברים הטובים ועם הרעים, ויש פה המון המון דברים טובים שכשאתה חי בחול, אתה יותר רואה אותם ושם אותם יותר בפרספקטיבה. האוכל המדהים שלנו, המוזיקה שלנו, הים המאמם שלנו, יש לנו פה ים שאנשים טסים ומשלמים אלפי דולרים בשביל להגיע לים כזה, לחופש כזה. יש לנו את זה פה ליד הבית ואנחנו לא מעריכים את זה. זה ים שעקרונית, כל יום אנחנו אומרים ללכת להיות שם, גם בחורף. על מה שהחורף שלנו זה קיץ של קליפורניה, אוקיי? כאילו, איך שהחורף שלנו נראה, ככה נראה קיץ בקליפורניה, בצפון קליפורניה, שתבין. המזג האוויר פה נהדר, האנשים חמים וטובי לב, אתה תהיה פה בצרה, כולם יקפצו לעזור לך. אתה תראה את זה בוואטסאפ של הבניין, בוואטסאפ של השכונה, בכל מסגרת שאתה לא תתחבר אליה. אתה תשמע על מישהו שהוא מחפש עבודה, אתה תעשה שמיניות לקשר אותו לכל מי שאפשר ולנסות לעזור לו. זה נכון לכל דבר בחיים, לא רק למלחמה, לא רק לתקופת מלחמה. אז כן, יש לנו פה גם הרבה דברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם ולשפר אותם, אין ספק, אבל אני רציתי שהילדים שלי יגדלו פה, גם עם הדברים הקשים של החברה. אני חושב שהדברים הקשים הם הרבה פעמים, הם, איך אומרים, מה שלא שובר אותך מחשל אותך? אני חושב שזה הרבה יותר מחשל משובר. אני חושב שאני בתור ישראלי שהגעתי לנטפליקס, ואתה עומד מול אנשים שם בצוותים שאתה נמצא, שהם בוגרי אייבי ליג, שהם יצאו לך מכל מיני MIT וסטנפורד ולא יודע איפה, ואתה בא בתור בוגר בן גוריון פה בישראל, שכאילו אתה אומר מי אני ומה אני, ואתה רואה שאתה לא פחות טוב מהם, בהרבה דברים. והרזיליאנסי שלך הרבה יותר חזק מאשר של רובם. הרזיליאנסי שלך פה נבנה מהרבה דברים, גם ממלחמה כמו שאנחנו עוברים עכשיו, גם משירות בצבא, אבל גם מהרבה דברים אחרים. ואני כן רציתי לאחל לילדים שלי ולתת להם את התרבות הזאת, החמה הזאת, תרבות שבה חברות היא חברות אמיתית, לא חברות של בוא שהאימהות ידברו ביניהם ונקבע פליידייט, אלא חברות שבה אתה בא ודופק על הדלת, ואם השכן פותח לך, אתה אומר אפשר לבוא, אומר לך כן, אתה נכנס, והולכים לשחק ביחד. זה דברים שהם אולי נשמעים קטנים, אבל לדעתי, בסופו של דבר, הגורם הכי חשוב לאיכות החיים שלנו, ולבריאות שלנו, ולאושר שלנו, זה המערכות יחסים שיש לנו. מה שמאוד משפיע על מערכות יחסים זה התרבות. ואני חושב שפה בישראל אתה מגיע הרבה יותר מהר והרבה יותר בקלות למערכות יחסים שהן עמוקות מאשר בתרבות האמריקאית. בתרבות האמריקאית המערכות יחסים הן לרוב הרבה יותר שטחיות ורדודות. האנשים שאתה מכיר בעבודה הם הרבה פעמים ישמרו על פרופשנליטי והם ישמרו על זה מערכת יחסים של קולגה. הם מאוד יזהרו לא להתקרב יותר מדי והמקסימום שהם יעשו זה לצאת ביחד אחרי העבודה לבר, להשתקר ביחד ואז פתאום אולי גם תשמע דברים שלא ציפית לשמוע. אבל בסופו של דבר כל אחד הרבה יותר לעצמו, תרבות הרבה יותר סולואיסטית, הרבה יותר אגוצנטרית, ולא רציתי לגדל אמריקאיות, רציתי לגדל ישראליות, היה לי חשוב מאוד, כלומר זה היה העיקר, אבל זה לא רק לעצמם, גם לעצמי. רציתי לאחל להם לגדול עם משפחה, עם בני דודים, עם החגים שלנו, עם סבא וסבתא שהם יכולים לראות כל יום שישי, זה דברים שאני יודע שהם לא לכולם הכי חשובים, לנו הם כן, במערכת יחסים של בית זוגתי ושלי, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים, ואנחנו כל הזמן דיברנו עליהם, וכל הזמן דאגנו לזה של בית גדול, או רכב חדש ונוח, או לנסוע 3 פעמים לחול בשנה, זה דברים שהם מאוד כיפים ומאוד טובים, אבל זה לא הדברים החשובים באמת בחיים. הדברים החשובים באמת בחיים, הם דברים הרבה הרבה יותר משמעותיים אם אני אסתובב עם האייפון הכי חדש שיש בשוק או עם 2 גרסאות אחורה. וזהו, זה מה שהחזיר אותנו בסופו של דבר לארץ, ואני יכול להגיד לך שהיום כבר אנחנו כמה שנים אחרי, אנחנו כבר קצת יותר מ4 שנים אחרי. לא, האמת ש...
שלוש?
יודע מה, איזה קטע? מחר יהיה 4 שנים, אחי.
וואו, איזה...
מחר זה 4 שנים. מחר אנחנו 4 שנים בארץ, ולא היה יום אחד שקמתי בבוקר והצטרתי. עד היום, כל יום אני קם בבוקר, ואני שמח שלקחנו את ההחלטה הזאת.
איזה כיף לשמוע. זה ממש ממש מקמם את הלב לשמוע את זה. טוב, אז שאלה אחרונה, או בקשה אחרונה. אני אוהב לשאול את זה בסוף כל רעיון. האם יש לך סוג של המלצות לאנשים? זה יכול להיות כל דבר, ממאמר, פודקאסט, ספר שקראת, סדרה בנטפליקס, speaking of Netflix. כל דבר באשר הוא, קח את זה לאן שאתה רוצה.
יש שזה מצחיק, speaking of Netflix, אתה יודע שאת הישיבות בנטפליקס הייתה מסורת, שב5 דקות הראשונות אנחנו עושים כזה ראונד טייבל, כזה ראונד דרופין שכל אחד בתורו, ממליץ על סדרה או על סרט שהוא ראה בנטפליקס.
כן, פעם בכמה זמן.
לא, כל ישיבה, ככה היינו מתחילים.
כל ישיבה?
תשמע, לא היה לנו הרבה ישיבות, וגם הרבה פעמים הישיבות גם... כמעט כל הישיבות היו מוגבלות לחצי שעה. אבל זו הייתה מסורת של כמעט תמיד, אני חושב, לא רוצה להגיד תמיד, כי יכול להיות שאני לא זוכר טוב, אבל הייתי ב3 צוותים שונים, והרבה פעמים זה מה שנהגנו לעשות. ככה להתחיל ישיבה. אני חושב שזה מעולה להתחיל ככה ישיבה, בלא פורמלי ובקצת אישי, וטיפה בחיבור, לפני שנכנסים לביזנס. אז זאת יכולה להיות המלצה. אני לא בטוח כל המאזינים שלך, הוא יותר מהנדסים, או הוא מגיע מכל הרבדים, מכל המקצועות?
זה כל מקום באשר הוא, זה באמת ככה זה לאן שאתה רוצה. יש לא מעט הייטקיסטים, אנשים שחושבים לעבור לחול, טווח גילאים די רחב.
אני חושב שמי שרוצה לעבור לחול, קודם כל אני ממליץ בחום לעשות את זה. אני חושב שזאת חוויה שמאוד מאוד מעשירה את החיים. זה כאילו פתאום נוסף לך עוד צבע לספקטרום, או עוד טעם לספקטרום. זה מאוד מאוד נותן לך זוויות ראייה שלא יכולת לקבל אחרת. זה ממש לחיות, באמת לחיות, זה לא רק לטייל, זה לחיות בתוך תרבות אחרת, בשפה אחרת, בארץ אחרת, ולחוות כמה שיותר. אני חושב שזה מתנה שלא תסולה מפז. מבחינתי זאת המתנה הכי טובה, אני חושב שאפשר לתת לעצמך, ואני ממליץ על זה בחום. אבל ביחד עם זה, אני חושב שמאוד מאוד חשוב לעשות כל כמה זמן, אני קורא לזה לעשות יום כיפור, לעשות חשבון נפש לעצמך, ולנסות לשים לב לאיפה אתה באמת רוצה להגיע, מה הדברים שחשובים לך באמת, והאם אתה על המסלול הנכון להגיע אליהם. כי אם אתה תשכח מזה ופשוט תיסחף עם הזרם, יצא לי להכיר אנשים שהם כבר המון המון שנים בארצות הברית, ויש להם ילדים גדולים שם, הילדים שלהם כבר אמריקאים לגמרי, כבר אפילו התחילו או באמצע או סיימו קולג', ולהם פתאום יש כמיהה מאוד מאוד עצומה לחזור לארץ, במיוחד בגילים שבהם ההורים שלהם כבר נהיים מבוגרים, ופתאום לא יכולים לטוס ולא יכולים לראות אותם הרבה, ואז פתאום יש שם, אני לא רוצה להגיד אצל כל אחד, יש אנשים שאולי לא, אבל יצא לי לראות כמה אנשים שכן קיימת אצלם, חרטה מאוד גדולה, וממש איזשהו דיסוננס פנימי מאוד מאוד גדול, כי היום לעשות את זה זה כבר קצת מאוחר מדי. זה או שאומר שהם כופים על הילדים שלהם לחזור לפה, שהילדים שלהם כבר אמריקאים לגמרי ולא יוכלו להתאקלם פה, או שהם נפרדים מהילדים שלהם, שזה גם משהו שאין כמעט הורה ישראלי שמסוגל לעשות. גם אם זה, אתה יודע, זה יהיה לראות אותם פעם, פעמיים בשנה, אז הם נשארים שם כבר בכזה, אתה יודע, בלית ברירה. הילדים כבר עוזבים, קולג', אוניברסיטה, עבודות, יכולים לעבור לצד השני של היבשת, זה מאוד מקובל שם. אתה מתחיל לראות אותם רק פעמיים, שלוש פעמים בשנה. גם את הנכדים שלך אתה מתחיל לראות ככה. ובאיזשהו מקום אתה קצת לבד. כלומר, מי שכן יש מסביבך, אז אם יש קהילה ישראלית, אז זה החיבור שלך, ויכולים להיות לך חברויות מדהימות שם. אבל אתה, אני חושב שמישהו שהוא גדל פה כישראלי ועובר לשם, בטח אם זה אחרי גיל 30, תמיד יהיה טיפה תלוש, תמיד הוא יהיה קצת נטע זר, ופשוט רצוי מאוד שאם אתה עושה כזה מעבר, אז תעשה תמיד את העצירות ואת החושבים שלך, תדאג לעשות את זה כל שנה, שנתיים, תהיה עם האצבע על הדופק, שתמיד תחשוב על האם אני עושה עכשיו, אני אסתכל עליו אחרי זה אחורה ואני אתחרט או לא. ובעיניים האלה, בפריזמה הזאת, תנסה לקלקל את הצעדים שלך, ולא רק במה שנוח וטוב כאן ועכשיו, וזה תמיד קשה להזיז את הגבינה שלך, אבל אם זה הדבר הנכון לעשות, אז פאקינג תעשה את זה. אל תפחד. כאילו פשוט תעשה את הקפיצה הזאת ותעשה את הדבר הנכון, ומאוד, כמעט כל החרטות שלך יהיו על דברים שלא עשית, לא על דברים שכן עשית. אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור.
טוב, מקסים, בנימה אופטימית זאתי. תודה רבה שהצטרפת לנו, ותודה רבה לכם שהזנתם. בוודאי. אם אתם, אם נהנתם מהפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחברים שלכם. אנחנו מוזמנים בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וכן הלאה. מוזמנים לדרג אותנו. וזהו, שאלות, או אם תרצו לגשת לניר, נשלח את, נשים את פרופיל הלינקדין למטה. וזה הכל. תודה רבה. שיהיה לכם אחלה של יום.